אנחנו מתחילים, בסדר? אוקיי, אנחנו, יש לנו הרבה עבודה היום, בסדר? אז בואו, אנחנו לא מתמאמים, אבל יש לי בקשה, בכל תחנה, אם יש משהו שלא מובן למישהו, אז הוא שואל. בסדר, זה שאני רוצה להספיק הרבה, לא אומר שפשוט אני ארוץ, אסתער לבד, בסדר? אבל מה שאנחנו רוצים להספיק היום, זה ראיות הגמרא על אילך. אז אני מתחיל רק בהנחת התשתית הבסיסית. הטענה הבסיסית באילך מהו? שאתה לא, לפי רב ששת, למה אתה לא תשווה? כי אתה לא נחשב מה? כי אתה לא מודה במקצת, נכון? איך אני הסברתי לכם בשיעורים הקודמים, למה בהילך אתה לא מודה במקצת? אז מי אנחנו הולכים על המודל של פיקדון באגם, מודל רש"י? התשובה היא שהבעיה הייתה שבעצם הוא לא היה יכול לתבוע את זה מראש. זאת הייתה הבעיה. בעצם איך שהסברתי, אנחנו נראה בהמשך, אולי אפשר להסביר אחרת. אולי מישהו הסביר אחרת. אבל לפחות כשאני נמצא בתוך המודל של פיקדון באגם, הטענה הייתה שזה לא נקרא לתבוע, זה נקרא לבקש. תבקש את שלך, תקבל אותו. אז זה לא נקרא לתבוע. אתה תובע את שלך, הוא כבר אצלך. אז מה אתה תובע אותו? זאת הסיבה שאתה לא מודל המקצת, כי אתה לא תובע אותו. במודל המקצת קלאסי, אתה תובע את כל, את הכל, ואני מודה בחלק. אבל במשהו כבר אצלך, זה לא היה לגיטימי לתבוע. אוקיי? אם אני הולך על ההילך מהסוג השני, כפי שהגאונים מסבירים אותו, שההילך הזה אומר שאני פורע את החוב, אז הטענה הייתה שלכאורה זה היה לגיטימי שאתה טבעת אותו, נכון? לכאורה זה היה לגיטימי, נכון? אז מה אנחנו נאמר לעצמנו? שבכל זאת, למה זה לא נקרא מודה במקצת? כי אני אומר לך, את התביעה הראשונית שלך, בוא נסגור אותה, ותתבע, תביעה חדשה. בתביעה החדשה אתה כופר בכל. עוד פעם, למי העברנו את מרכז הכובד? מה הופך את זה לכופר בכל לפי רב ששת? מה הופך אותו לכופר בכל? האיפוס של התביעה. התביעה, אתם מבינים?
כלומר, יותר חדש, אתה תצביע משהו כזה.
בדיוק. איך שאני הסברתי לכם עד עכשיו את אילך, זה תמיד לא יחשב מודה במקצת, כי אני אומר לטובע, אתה צריך לצבוע רק את מה שאין עליו אילך. כלומר, אני אומר כל הזמן, אני מסתכל על הטובע, אני אומר, הייתה בעיה בתביעה. היום במהלך הלימוד, אנחנו נבדוק כיוון, אולי מישהו כבר גילה, מישהו שיגיד שמה שהופך דבר לאילך, זה לא שיש בעיה בתביעה, אלא שיש בעיה בהודעה. זה לא נקרא שהוא הודע. זה לא שזה לא נקרא מה אתה תובע, זה לא נקרא להודות. אבל עד עכשיו אני רוצה כאילו להפס על הכיוון החשיבה שהיה עד עכשיו, הוא כולו הלך על השאלה, אם אפשר לתבוע את זה? לפי זה אני גם מגדיר עוד פעם, מה המחלוקת רבי חייא ורב ששת? אם אני הולך עם הכיוון הזה, המחלוקת היא, האם כשיש חפץ שלי אצלך, ואני מבקש ממך להביא לי אותו, והוא עדיין לא פה, האם זה נקרא לתבוע או לבקש? זה בעצם המחלוקת, כן? מי למשל פירש ככה את הדברים? בעל המור. זוכרים את בעל המור על התן נתונה? בעל המור אומר, האמת שאין בכלל מודה במקצת במשנת בבא מציע. אז מה, זה חשבו אותו להילך. אם אין הילך בתוך המשנה, אז זה חשבת. אז בעל המור אומר, לא ישבנו בשביל לחשוב, לטעון שיש הילך או מודה במקצת במשנת בבא מציע, אלא בשביל מטרה אחרת לגמרי. סליחה, המטרה הייתה, אני בודק, האם שבן אדם מבקש משהו, אבל עדיין צריך לתת לו את זה, האם זה נקרא שעדיין יש פה תביעה? ושבעל המור אומר, בוא נסתכל על משנה בבא מציע. שניים אוחזים בטלית והם דפוסים. אוקיי? מה המשנה אומרת? יחלוקו בשבועה. אבל אם אני אומר שאני מתייחס למציאות שכל אחד תופס, כאילו זה כבר חולה, כאילו כבר נגמר הסיפור, אז איך אתה משביע? אין סיפור. מתי אני יכול להשביע? כשיש מה? כשיש ויכוח. אבל אם אני אומר שהחלוקה, אני רואה אותה ככבר עובדה מוגמרת, אז מה אתה משביע? אז על כורחי, מי שמשביע במשנה, מה הוא אומר לעצמו? למרות ששניהם אוחזים בתלית, אני אומר, אבל עד שבית הדין לא יפסקו את הפסק שלהם, מבחינתי עדיין יש ויכוח. אז באילך זה שאלה דומה. אני מבקש את החפץ שלי שאצלך. נכון שאתה טוען, הוא שלך, אילך, אבל היות ועדיין לא הבאת לי אותו, אם אני אומר, עדיין כאילו מבחינתי זה עוד לא הגיע. אז בעל המור אומר, בעצם הבעיה באילך זה איך להתייחס לנתון שצד אחד עוד לא הגיע, מצד שני, אתה לא מונע מי להגיע, כן? בסדר, זה מובן? אז זה קרב אחד מרכזי שהלכנו בו. התחלנו בתסלין דינרים, את הראי הראשונה של הגמרא. וסלין דינרין, אני רוצה רק לחזור בשתי מילים על מה שכבר ראינו ולהתקדם. כן.
האם שם כאילו לתוך השללות של אבינרח לזרוק קודם פייחד שלי, שזאת השם כאילו תימחק, תמרקו אותה, כי היא לא נכונה, כנראה. שכנעו שהיא נכונה, פשוט אני מרגיש שהיא כן אופציה חזקה, ואמרתי את הרבה, ואמרתי על אילה, שהיא לך, רק עוד אופציה אחת, כאילו, מקסימום זה לא נכון. שאלך, הכוונה היא, זה לא בכלל, זה לא בתורים וניתן כטענה של הנטען, שהוא אומר, זה כתוב, השאלה היא איך זה בדיוק כתוב, כי יש שם שתי דרכים להבין את איך, בתוך המילים, מה, איפה נכנס המילה הילך, אבל האם זה מילה של הנטען, שהוא צועק, הילך, ואז או שהוא מביא לו, או שזה כבר שמה, או שזה צעקה לנטען, או שאני חושב שהילך זה המילה של הבדי. זאת אומרת, האמת היא שכאילו זה לא...
דוד, מי אומר הילך? דוד, זה ברור שמי אומר הילך.
נכון, אפשר לומר...
אני קורא את המקרה, אני פשוט קורא את המילים.
אבל...
מנה לי בידך, ואלה אומר, אין לך בידי אלא 50 זוז והילך. אז מי אומר את המילים הילך?
נכון.
אז אני יכול... ברור שהלווה אומר הילך. אתה יכול לשאול שאלה אחרת, האם בית הדין מתחשב בזה שהוא אומר הילך? אבל ברור שהוא אומר הילך.
אבל בהמשך יש אנן סעד את הילך הוא. ואז אנן צעד אילך הוא יותר יושב איתנו, ובאמת יש שם שאלה שם.
אז בוא נאמר את זה.
האם באמת יש
אנן צעד אילך? מצוין. אז בוא נאמר את זה בצורה מאוד פשוטה. אילך מתחיל, אתה אומר דבר מאוד יפה. אילך מתחיל במקרה שהבן אדם אמר אילך. עכשיו, כשהגמרא מביאה ראיות, היא לא מצאה אף מקרה כזה בשום ראיה. שמתם לב. מביאים לי ראיה מסלין דינרין. מישהו שאמר את המילה אילך? לא. ואם היא ראיה ממשנה בשבועות עם כלים בקרקות, מישהו שם אמר הילך? לא. ואם היא ראיה מארבעה שומרים, מישהו אמר הילך? לא. מה הסוגיה מנסה לעשות? הסוגיה מנסה לדמות את המקרים האלה למקרים שהם הילך. מה האתגר שיש לנו? נסות להבין מה הילך במקרים האלו. למה המקרים האלו הילך? אני אומר את זה בצורה פשוטה. אם הילך הכוונה, אתה עכשיו כופר בכל, למרות שעודת, מה במקרים האלה דומה לאילך שאני אומר, אתה לא נשביע אותך שבועת מודה במקצת. אז פה בדיוק מה שאתה מציע. ההילך פה מפסיק להיות הילך של, של מקרה של אילך, הוא הופך להיות מושג של אילך. במילים אחרות זה מפסיק להיות הילך שאומר אותו הנטען, והוא הופך להיות אילך שבית הדין מדמה שיש פה סיטואציה דומה להילך שבאותו מקרה. פה הילך עבר ממקרה למושג. זה מצוין, כן? ומה בעצם השאלה הגדולה שהייתה לנו בסלין דינרין? למה הלוואה בשטר זה אילך? למה זה אילך? הוא לא אמר אילך, כן?
אם נשאיר את הלילך רק אצל הנטען, זה עושה את מה שלכולנו, אני בפעם הראשונה שלמדתי, זה לא יודע כמה שנים, זה עשה לי את זה כזה. אז כל אחד יגיד אילך, כי הוא קולט שהוא מגיע לפינה של מודה במקצת, הוא יודע שהולך להיות בלגן עם שבועה, אז הוא יעשה איזה טריק של
אילך
מסוים, הוא
יסוף
עכשיו
את
הכסף.
כן.
אבל לא, אז מה
כאילו? הגמרא, רומי כמרים. לא, אז... רומי כמרים נאמר על המשיב אבדה, לא על אילך. אתה צודק שברגע שאתה קורא בגמר רומי מערים על משיב אבדה, אז למה לא תחשוב גם על אילך? באמת, הספר התרומות הביא את נושא המערים. נכון, ספר התרומות על המערים.
לכן אילך לא צריך להיות של הניתן, אלא אילך של הבדין. משום הבדין מרגיש...
אבל גם קרה ההפך, דוד.
שזה כבר שלו, ולכן הם לא מגדירים את זה כטענה גדולה, כחצי טענה.
כן, אבל דוד גם קרה... כן, סליחה, דבר, לא ידעתי שאתה רוצה להגיד משהו. כן, דבר.
אז למה זה לא אוקיי, קודם, למה אילך מגיע המשארו? בתחילת טענה שמובן מקצת. בסוף הטענה שמובן מקצת. אלא זה מגיע ספציפי, כמו שאתה אומר, בעצם כל מקום יכול להגיע אילך. גם נטען לא אומר עוד משהו, בית דין אומר את זה. אז אם בית דין אומר את זה, בדין הקודם של...
בדין חושב מאיזושהי סיבה שזה לא נשמע לו, לא, 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 לא
ורב ששת, מה זה הילך הזה?
דוד,
אני יכול שזה שאלה עכשיו קוצה מעדית. מי אומר את ההילך? האם אומר אותו המטען, או אם אומר אותו הבן?
אז דוד החמוד.
אז זה משמעותי, כי אז, אם אומר אותו רק המטען, אז א' הוא יכול לעשות טריקים, וזה לא, זה גם...
אני אגיד לכם משהו, דוד, אני מרגיש, אצלי זה הפוך ממה שאתה אומר, אבל אני מסביר, בסדר? כשאילך, אילו אילך היה נשאר בגבולות המקרה, אז סבבה, אתם יודעים? אז יש מקרה שבו בן אדם אומר אילך, ובוא נדון בדינו. אתה יודע מה קורה לאילך כשהוא פורץ את גבולות המקרה, ואילך הופך להיות בידי בית הדין? אתה יודע מה הילך בעצם מאיים לעשות בסוגיה? זה היה שוק כללי של הרב שרלו, רק שהוא לא עשה מזה כזה דרמה. הילך הולך להחריב את כל מודה ומקצת, שמתם לב?
אתה יכול לעצור שנייה.
לעצור שנייה? למה? חשבו שמירו אותנו בצורה. בסדר גמור. דוד, כשהילך היה רק בתוך המקרה, אז הוא היה משהו מקומי, נכון? אני צודק? כשהיה הילך רק במקרה שהבן אדם אומר הילך, זה מקומי לגמרי. אוקיי, אז יש מקרה של אילך, בוא נדון. אתה יודע מה קרה כשפתאום מתברר שקרקע הוא אילך, ובעיקר שכפירת שיבוד קרקעות הוא אילך, וכפירת שיבוד, כשהתברר שהסוגיה שלנו בדלת עמוד ב' היא ממש דרמה. אני, הרב שרלו דיבר עליו בשיעור כללי, לא הרגשתי שעבר לחדר הדרמה שקורית. בעצם מה שהסוגיה פה טוענת, זה שיש לי איזו בעיה על כפירת שיבוד קרקעות. הסוגיה הזאת מאיימת במסגרת הדיון על הילך להחריב את כל שבועת מודה ומקצת. למה? כי ברגע שאני הופך כל מקרה להילך, ואני הופך כל מקרה לכפירת שיבוד קרקעות, אז מה יצא? שמתי אני משביע מודה ומקצת? כמעט אף פעם. הסוגיה הזאת היא איום קיומי על שבועת מודה ומקצת. אנחנו כבר לומדים חודש מודה ומקצת. הוא הולך להחריב אותו, ואני אגיד עוד דבר שאני מאוד אהבתי בסוגיה. אתם יודעים מה הסוגיה אומרת? אפילו בלי שאני מבין למה. אבל אם אתה תשתמש בשטרות, אז אתה יודעים מה יקרה? מה יקרה? אני רוצה להסביר מה אולי התרגיל שהסוגיה עושה לנו, בסדר? אני רואה שהתרגיל עובד עליכם, כי לא שמתם לב שזה תרגיל. אז אני מסביר. הסוגיה הזאת מצד אחד, היא אומרת, תדעו לכם שמה שקורה ברבחי הבטרייטה, בתוך השקלה וטריה, סלין דינרין הצליח להרעיד את עמות הסיפים, אולי לא נשאר כלום בשבועת מודה ומקצת. זה בעצם מה שהסוגיה אומרת. כי אם אתה אומר, אילך פטור, אתה יודע מה עשית על מודה ומקצת, רצחת אותו כמעט. מצד שני, הסוגיה, כשהיא הולכת לשטר, מה שהיא בעצם מצליחה להגיד הוא, שהסיבה ששטר הוא אילך, הוא הסיבה... ושאומר שאני לא משביע בשטר, תנים למה אני לא משביע בשטר? יודעים למה? כי מתי אני משביע? אתם יודעים מתי אני משביע? שאני לא יודע. אז אני משביע. מתי אני משביע? הוא טוען ככה, אני חוזר לשום פתיחה של הרב תמיר. יש טוען ויש ניתן, אין ראיות. אז מה אני עושה? טוב, תשביע. אבל בעצם מה שהסוגיה אומרת הוא, שבשטר, למה שטר רואה לך? כי שטר כבר הכל פתור. כי השטר פותר את כל הבעיות. כלומר, זה שהסוגיה אומרת, ששטר הוא אילך, זה במקום להגיד, אז מה אני אעשה? אני מודה במקצת. התשובה מאוד פשוטה, אתה יודע מה תעשה? תכתוב שטרות. ברגע שאתה כותב שטרות, אתה יודע מה יקרה? לא תצטרך שבועת מודה במקצת, יודעים למה? כי הכל סגור. בוא נלמד את זה, אתם מבינים את מה שאני אומר? לא.
כן, גילוי
אותי הרלוונטי, אני רוצה להסביר, בסדר? העולם, החיים מלאים, במקומות אפורים עם ויכוחים. מאיפה כל טוען וניתן? איפה כל מודה ומקצת נכנס? הוא נכנס בדיוק במקומות שיש ויכוחים, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, ואין לי ראיות, ואני לא יודע, בסדר? זה ממש, זה שם נמצא, נכון? אני הפקדתי אצלך, עכשיו אתה אומר ככה, ואתה אומר ככה, אני הלוויתי לך, עכשיו, אני לא מדבר על ההלוואה שחבר אומר לך, אני רוצה לקנות קפה במכונת קפה, תן לי 5 שקלים, בסדר? אנחנו אומרים פה כל עולם הכלכלה. כאילו, ועולם ההלוואות הוא עולם מאוד מאוד מסובך. כאילו, תחשבו על כמה שלמדנו, בשמוד יומי קצת, במילווה, מבינים שעולם הכלכלה, ברגע שהוא מגביל את עצמו לאמון באנשים, ברגע שהוא מגביל את עצמו לעולם השבועות וכו', הוא יהיה לו מאוד קשה להתנהל, נכון? עכשיו, מי שמקשיב טוב לכל השקלה וטריה וסלין דין רין, הוא רואה מהלך הפוך על הפוך. בסדר? מה המהלך? מצד אחד, הגמרא אומרת, כשיש שטר, אין שבועת מודה ומקצת. זה מה שהיא אומרת. עכשיו, בוא נשאל למה. ומצד שני, כשאני, כמו כל השטרות עם הילך, הכוונה, אין מודע מקצת שיש שטרות. אז יכול לבוא בן אדם ולהגיד, אוי ווי, אז איך אני, איך העולם יעבוד בלי שבועות? הרי פלויני ירמה תלמויני, ולא נוכל גם להשביע אותו, נורא והיום, נכון? ודאי מה הסוגיה בעצם אומרת, הפוך? תכתוב שטר, וסיבה שאין שבועות בלי מקצת שיש שטר, הוא לא כי איזה גזירת הכתוב ונשארת חסר עונים, כי השטר הוא יוצר סיטואציה שהכל כבר סגור, הכל כבר פטור מאליו. ומברגע שאנשים יכתבו שטרות...
עד שהוא מודל שלוש.
ידידי הטוב, אז תכתוב אותו טוב. בסדר, אני רוצה להגיד לך משהו. אני כתבתי, השנה, אני אומר לכם, אני מתוודא. אני השנה כתבתי צבא, בסדר? אני לא מתכנן למות לפני גיל 120, אבל זה יכול לקרות, בסדר? ואני לא רוצה שהילדים שלי יריבו על הכסף שלי. שלחתי לעורך הדין, ואמרתי לה, אני רוצה לכתוב צבא, אמרתי לה, אני רוצה שני דברים. אני רוצה, א', שלא יהיה להם על מה לריב, מה הכוונה? שהחלוקה של הממון תהיה הגונה, והיא תהיה בצורה כזאת, שלמה שאחד יריב, הוא רואה שההורים שלו התנהגו איתו בהגינות, כן? זה דבר ראשון. אבל אני רוצה, שאם אחד ירצה לריב, שהוא לא יוכל לריב. למה הוא לא יוכל לריב? כי זה הדוק משפטית. כי אני רוצה צבא שהיא עושה דברים הפוכים. לא כל עורך דין יודע לעשות את זה, רק שתדעו. בסדר? מה אתה אומר?
אני אומר, אי אפשר שלא יהיה אפשר לעשות צבא דינים בצבא של בריסקי.
אני לא, לא, אני אומר, לא, ואני אומר את האמת. כשאתה כותב צבא, אתה צריך לשאול איך אתה מחלק. עכשיו, יכול להיות שיש אנשים שמעדיפים אחד על השני, או מחלקים בצורה שגורם מרמור לאחד. זה יכול לגרום המון, זה לא סתם, איפה דיני ירושות נמצאים ברמב"ם? בספר משפטים, למה? כי זה מריבות. זאת הסיבה. אני אומר את האמת. אז א', אתה רוצה, עכשיו, מי שהחיים שלו פשוטים ויכול לחלק הכל למספר הילדים ונגמר, אין להם על מה לריב, אבל אם יש לך קצת, כל מיני שיקולים, אתה עושה קצת אחרת. למשל, אני, יש לי ילדים שהתחתנו כבר, כאלה שלא התחתנו, אז מה רציתי להכניס בצבא? אלה שהתחתנו כבר, נתתי להם כסף לדירות, אלה שלא התחתנו, עוד לא קיבלו. אז שיהיה שמור בצד כסף, אם אני אמות לפני שהם התחתנו, שהם יוכלו, עכשיו זה להשוות ביניהם לגמרי, כדי לקבל אותו סכום. אתם מבינים? זה לא שאמרתי, אני אתן דירה רק לפלוני, לא אלמוני. הוא כבר קיבל את זה, הוא עוד לא קיבל את זה. אז אתה צריך לכתוב את זה בצורה שמי שיקרא את זה ירגיש את ההגינות. בסדר? שהוא לא ירגיש, וואו, נתנו לו עכשיו יותר כסף מאשר לי. לא נכון. נתנו לו את הכסף שאתה כבר קיבלת, והוא עוד לא קיבל אותו, כן? בסדר? עכשיו, זה דורש חשיבה. זה דורש, למשל, להפריד חשבונות. זה דורש כל מיני דברים. כאילו, יש חשבון שהוא רק בשביל הדירות. בסדר? מישהו עוד לא קיבל. עכשיו, כל אחד בחלקו, בחיים שלי, בעזרת השם, ייקח את חלקו. ואז, בסדר, ואני אומר, יש עוד דבר, גם אם מישהו החליט לריב, ומי שחושב שלא רבים, אז הוא תמים, הוא לא יוכל לריב, למה? כי כשנבוא לבית הדין, לבית המשפט, זה יהיה כתוב כל כך טוב, שמה יקרה? הוא מיד דיינים או השופטים, יעיפו אותו לכל הרוחות, אתה צריך לוודא שעורך דין שלך יודע לכתוב טוב, בסדר? סלין דין רין, זו דוגמה מובהקת, לשטר שלא כתוב טוב, לשטר לא ברור. בן אדם שכותב שטר, הוא לא כתוב בו כמה, זה שטר שהעורך דין שלו דפוק, סליחה על המילה, כן, כן, מה אתה אומר, נריה?
כל הגמרא מדברת, אבל המקרים שקצת, זה ברור שהשטר נכתב טוב, אם הכל, ואם אתה חושב שאולי, לא הבנתי מה אמרנו, כי ברור שאנחנו מדברים על הקצה, על זה שאתה
הלווית לו
והשכחת על השטר, או על הבן אדם הזה שרואה מישהו מרים ברחוב, מה שאמרנו, ובא ולוקח לו, יש חשש כזה, בכל? רוב
העולם לא עושה את זה כנראה, אומרים על הקצה
בסדר. נכון, אתה צודק,
אתה צודק.
לא,
אתה צודק. שתהיה לי תקן שבועת מודל קצת, יכולו לתקן שתעשה את
המשטר. כאילו...
לא, אבל מה אתה מתייחס
שטר? ברור שאתה מתייחס שטר, אבל... לא, אתה צודק לגמרי, נריה. נריה, אתה צודק לגמרי. הדיון שעל סלין דין רין, כי נוצר פה דיון בזכות זה שיש מקרה הזוי של שטר שלא כתוב טוב. אבל במסגרת הסוגיה הזאת, מה בעצם התברר? התברר, אני רוצה לחזור בעקבות ההערה של דוד, התברר שכל תחום השטרות גיליתי, גם כשהם כתובים טוב, אין מהם שבועת מודה ומקצת, נכון?
כן.
זה מה שהתברר, התברר. אני אומר, הסוגיה הזאת היא סוגיה שכל כולה, צמצום נוראי של השימוש במדעי המקצת, כמעט לא יכולים להשתמש בו. למה? כי כולם יהיו כפירת שיבות קרקעות, ויהיו הילכים. זה כמעט מצטר. דוד אמר, וואו, בן אדם יעשה לי הילך. עכשיו, אבל מה שהסוגיה עולה ממנה בצורה ברורה, אז זה לא שנחרבת ואין לך מה לעשות. אם תכתוב את השטר כמו שצריך, נכון, לא נשביע. אתה יודע למה לא נשביע? כי הכל יהיה סבבה, כי הכל פתור, כי השטר עושה בהירות. בואו נראה את זה ברמב״ם. אתם יודעים, תראו איך הרמב״ם, זה פחות או יותר מה שהרמב״ם אמר.
אם זה בבהירות בעצמו.
אבל בלי, בלי, זה פחות או יותר מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר, כשיש תרות, לא צריך שבועות. אוקיי, אז בואו ניכנס לסלין דינרין, בסדר? דוד, מספיק עם ההערה שלך, אני רוצה גם להיכנס לסלין דינרין. הגמרא טוענת בסלין דינרין ששטר הוא אילך. השאלה היא למה שטר הוא אילך. אז פה ראינו בפעם קודמת, ואני לא חוזר על זה, שלדעת רש"י שטר הוא אילך, כי יש בו שיעבוד. לא, כי יש בו שיעבוד קרקעות. היות ויש בשטר שיעבוד קרקעות, אז מה זה אומר? שכל בנם שמוציא שטר, הוא בעצם כאילו כבר גבוי. עכשיו, רש"י צריך להניח ששיעבוד קרקעות, הכוונה שכאילו קנית חלק בנכסים של השני, לא שיש לך זכות לגבות מהם. כאילו אתה קנית חלק, ולכן זה דומה להילך של רש"י. רש"י פה לשיטתו. למה זה הילך? בעצם כשהבנם מוציא שטר על החבר שלו, לא כשהוא סלין דינרין, בסדר? כשהבנם מוציא שטר על החבר שלו, וכתוב בו סכום, מבחינת בית הדין, אין מריבה. זה כבר גבוי. אז מה, עכשיו, בסלין דינרין מה קרה? הצלחנו לייצר מקרה באמת קצה, אתה צודק, זה מקרה קצה והזוי. אני אספר לכם שבמקבילה בירושלמי בכתובות, מישהו הסתכל עליי? במקבילה בירושלמי בכתובות, כתוב שזה שטר שהיה כתוב בו סכום, ומה קרה לסכום? נמחק, וכתוב רק סלעים דינרים. זה עכשיו הבנתי איך נוצר מקרה כזה, אבל ההנחה בסוגיית הבבלי, בטח של הפרשנים, שמראש בן אדם כתב שטר, שמה כתוב בו? זה באמת, זה מקרה הזוי, נכון? פה הצלחתי לייצר שטר בגורנות של העורך דין הזה, הצלחתי לייצר שטר שמשאיר מקום למריבות. מה מאיר אמר לכם? וכשיש שטרות אין מריבות, כי הכל כתוב, הכל ברור. זה לא נכון, כי סלין דינרין הוא דוגמה לשטר כזה שיש מריבות. למה? כי לא כתוב כמה. עכשיו, בסדר? אז בסלין דינרין, הטענה של הגמרא זה שאם אתם מדברים על הסכום המינימלי בשטר, שזה שתיים, הטענה היא שזה הילך, ואז מה הדין? תלוי במחלוקת, רבי חייא ורב ששת. היות והגמרא פה, כל הדיון הוא, רגע, אז מה מדויק פה בברייתא הזאת? האם מדויק פה שבשתיים חייב או פטור? הדיון שיש בגמרא, לפני שהיא עוברת להסברים האלטרנטיביים, האם יש פה ראיה שאילך חייב או פטור? אבל המשוואה שהסוגיה מתחילה איתה, זה שהיא רוצה לדמות שטר לאילך. אני חוזר לדעת רש"י, למה שטר הוא אילך? שטר הוא אילך מאיזה סיבה? כי? כי זה כבר גבוי, זה כמו הפיקדון, זה מאוד שלך, זה לאו לא הצטים, זה אותו היגיון, נכון? מה הגמרא עושה כשהיא דוחה את זה? אומרת הגמרא, כששטר מעורב, זה בכלל לא צריך לדבר עם הילך. כי הילך, מה הילך מניח? שאני נמצא בין טוענים. יש פה טוען ויש פה ניתן, אבל כשיש שטר, הוא משנה את המשוואה, אפילו למה דאמר הילך חייב. למה? אז יש לגמרא שני נימוקים. נימוק ראשון שהגמרא אומרת הוא מה? דקה מסייע לשטרה. רגע, אבל רש"י אמר גם בתחילת הסוגיה שהגמרא חשבה שבסלין דינרין אתה משיב עבדה כי מסתמכים על השטר. אז מה רש"י בעצם מסביר, והרמב"ן מדייק את זה עוד יותר, שהגמרא בהתחלה חשבה שזה כאילו סביר שהשטר הוא שניים, ומה הגמרא פה טוענת בשלב הזה? מה היחידה? לא שזה סביר שזה שתיים, אלא זה כאילו ברור ששטר שכתוב סלין דינרין, כאילו כתוב בו שתיים. למה זה כאילו כתוב בו שתיים? כי אחרת למה לא כתבו את הסכום? אתם נורמליים? אז שכותבים סלין, היוד והשתיים הוא הסכום המינימלי, והוא היחיד שנכנס בתוך המילים, אז כאילו זה כתוב. כן? איך זה משנה את המשוואה לפי רבי חייא? זה עכשיו מובן לגמרי. למה? כאילו, למה עכשיו, כשפי רבי חייא, כששטר הוא אילך, ואילך חייב, אבל כשמסייע לשטר, היה פטור, אז אפשר להסביר את זה באחד משתי צורות. ללמוד להגיד חקירה. או שאני אומר שמה?
שזה לא עודם מקצת, או שזה עודם מקצת, או שמה?
מצוין. שומעים את ניתאי? את החקירה של ניתאי? בוא תסביר את זה לכולם, ניתאי. מה הצד הראשון שאמרת שהוא עדיין מודה במקצת? הרי אילך לפי רבי חייא הוא... הוא חייב, עדיין הילך, זה הילך, שטר זה הילך, והילך הוא חייב. אז למה הוא פטור משבועה? אז התשובה היא, שכשהוא מביא את השטר, כאילו במקום השבועה. הרי מה זה שבועה? אני טוען ואתה טוען, אז אומרים, טוב, תחזק את דבריך באמצעות שבועה, אני מחזק את דבריי באמצעות השטר. זה מה שאני עושה. זה כמו שראינו, לפי מי שחושב, שאומרים, סליחה? מה זה? מצוין, מצוין. אז בוא נגמור את הצד הראשון בחקירה. אתה תבעת חמש, הוא הודע בשתיים, זה לא הודעה במקצת? זה הודעה במקצת, אז תשווה לפי רבי חייא. אז מה אכפת לי שזה הילך? התשובה היא כמו שרשי אומר בבבא קמא, שמי שחייב שבועה יכול להביא חזקה, אדם מעיס פנה במקום השבועה. לפי דעת הראשונים שאומרים מיגו להפטורים משבועה, במקום להישבה אני אביא לך מה? את המיגו, אז במקום להישבה אני אביא לך את השטר. אבל אם אני אומר ככה, אני מתאר אותו כמודה במקצת, שאתה לא חייב להישבה, כי הבאת את השטר. זה הכוונה מסייע להשטרה. נריה אומר צד אחר לגמרי. נריה אומר צד אחר לגמרי. לחזור על זה?
כן, לא הבנתי למה זה...
אני מסביר, אתה תובע חמש והוא מודה בשתיים, זה מודה במקצת. הוא באמת חייב שבועה לפי רבי חייא. כי רבי חייא מגדיר הילך, זה הילך, והילך חייב שבועה, זה מודה במקצת. אבל במקום להישבע, אני אומר, קח את השטר, והשטר הוא השבועה שלי, קח אותו. בסדר? לעומת זאת, אפשר להגיד אחרת, וזה מה שנריה הציעה פה, שאפשר להגיד שעל מה שכתוב בשטר אין מה להתווכח בכלל, אין מה לתבוע לכולי עלמא. אם בשטר כתוב שתיים, אז מה אתה תובע אותו? תתבע כמה? תתבע שלוש. בשלוש האלה אני כופר בכל. מה יהיה למשל הנפקמינה בין שני ההסברים האלו? הנפקמינה תהיה מחלוקת שמביא הרמב"ן, אם יהיה פה שבועת הסת. שבוע הבא לומדים שבועת הסת, אוקיי? שבועת הסת זה שבועת הכופר בכל. אם אני אומר שהוא מודה במקצת, שהביא את השטר כאילו שהוא נשבע, אז לא צריך להשביע אותו הסת. כי הוא כאילו נשבע. זה דעה ראשונה שהרמב"ן מביא. לעומת זאת, אם אני אומר שהוא נחשב כופר בכל, כי על מה שהשטר מעיד, הם בכלל לא מתווכחים עליו, אז הוא כופר בכל, אז כופר בכל, נשבע שבועת הסת. בסדר? אז זה מצוין, מה שאמרת. בסדר, נריה, נכון? זה מצוין, כן? מה שנבקש לראות זה איך הרמב״ם קורא את הסוגיה כאן, בסדר? והכוונה לרמב״ם בטוען וניתן פרק ד' הלכה ד', שם הרמב״ם ניתן נימוק שונה לגמרי מה שכתוב בגמרא. כותב הרמב״ם כך, אין מודה מקצת חייב שבועת שיודע בדבר שאפשר לו לכפור בו. הרמב״ם פה קובע כלל, ואני רוצה שתשימו לב עכשיו לשפה חדשה השונה. מה הכלל שהוא נותן? שכדי שההודעה תהיה הודעה, היא חייבת להיות משהו, שמה הוא היה יכול לעשות? הוא היה יכול גם להגיד אחרת. עכשיו אני אביא לכם את הדימוי. שמעתם פעם בשבועת שווא? אם אדם עכשיו יישבה שבחוץ יום, זה שבועת שווא, למה? כי השבועה באה לשכנע אותי במשהו, שמה? שלא בטוח אם ככה או ככה. עכשיו, אם אני אשבה שבועה על משהו שהוא לא ברור, אז השבועה תורמת משהו. אבל להישבע על משהו שכולם יודעים, זה שבועת שווא. לא צריך שבועה בשביל לחזק את מה שכולם יודעים. פחות או יותר ביגיון דומה, אבל שימו לב, הרמב"ם אומר את זה להודעה, הוא לא אומר את זה לתביעה. הרמב"ם אומר, הודעה היא הודעה אם היא מחייבת אותך במשהו שלולא הודעתך לא הייתי יודע אותו. אבל אם אתה מודה במשהו שאתה לא יכול להגיד אחרת, זה לא נקרא להודות. אני אומר את זה בצורה אחרת, זה לא בא ממך, זה לא בא מההודעה שלך, מאיפה זה בא? זה בא מהמציאות, זה בא מהמציאות. כן, הדוגמה שהוא נותן זה שטר, כיצד? אבל שטר שכתוב טוב, בסדר? מי שטען חברו ואמר, 100 דינרין יש לי אצלך, 50 שבשטר זה ו-50 בלא שטר, והתשובה היא, אין לך בידי אלא 50 שבשטר. אין זה מודה במקצת, אומר הרמב״ם. למה? שהשטר לא תועיל כפירתו בו. אין מה להתבע, אתה לא יכול להודות, אתה לא מודה שהשטר נתן, בכלל לא שואלים אותך אם אתה מודה, מי זה מעניין מה אתה אומר? זה לא נקרא להודות, מחייבים אותך על פי השטר. והרי, ואז הוא מוסיף משפט, שזה עשה המון כאב ראש לפרשנים, והרי כל נכסיו משועבדים בו, מה נותן הצביל כל נכסיו משועבדים בו? שבגלל היכולת לגבות, לא בגלל שאתה לא מודה, אז מה זה קשור לכותרת עד שאפשר לו לכפור בו? שאלה מצוינת, אוקיי. ואז אומר הרמב"ם, אפילו כפר בו היה חייב לשלם. כלומר, אם הייתי מדלג על הווערי, והייתי קורא את המשפט ברצף, לא הייתם מרגישים שדילגתי על משהו. אני קורא את זה עכשיו...
גם מיתור מזה.
נכון, אבל לא היית מרגיש דילוג. אין זה מודה מקצת, שהשטר לא תועיל כפירתו בו, ואפילו כפר בו היה חייב לשלם. כאילו, היה מקום...
המשפט היה הפנץ'.
אה? הפנץ' לפיכך נשבע יסד על החמישים. למה? כי לפי הרמב״ם אתה כופר בכל. כי לפי הרמב״ם, החמישים שהיו בשטר, זה ההודעה שלך בכלל לא חלק מהסיפור הזה. אבל שימו לב, קודם כל, לשפה השונה של הרמב״ם, מכל מה שאמרתי לכם באילך. מה זה?
זה שבועת
הסד, זה שבועת כופר בכל. למה? כי על מה שבשטר אנחנו לא דנים, אבל שימו לב, הרמב״ם לא כותב לא דנים כי זה לא נחשב שטבעת אותו. לא דנים, ואיזה סיבה? כי לא נחשב שעודת בו. כן, מה אתה אומר?
זה שהודעת פיו חזקה מהודעת
הדין. לא הבנתי את זה. אבל מה הסיבה שהשטר לא חייב אותו שבוע? אני חוזר, אילי, אני חוזר, הסיבה ששטר לא חייב שבוע, כי מתי אתה משביע? שאתה לא יודע, שיש לך ויכוחים, שיש שטר זה נחשב שמה? שאתה יודע, זה נחשב שאתה יודע. למה זה נחשב שאתה יודע? אז בוא אני רוצה קצת לחדד להסביר למה רמב"ם מוסיף את המשפט שהוא הוסיף אותו על הנכסים, בסדר? בטח.
הרמב"ם, למה שהמטבע יצא לטעון שהוא מודה מקצת? כל הניסיון שלנו שבהלך, נגיד בשש הגאונים, זה לחלק את הטענה לשתיים.
נכון.
אז הכי קל לחלק את הטענה לשתיים, אני לא צריך לטעון מודה מקצת, אני מסכים וכופר.
נכון.
אז למה בכלל לטעון מודה מקצת? למה
הוא
צריך להגיד,
הוא לא מודה מקצת? למה? המקרה הוא...
אתה חייב למאה שחלק ב-50.
הוא טבע 100.
51 יודעים כולם,
51
לא יודעים כולם.
הוא לא יותר שטר כמו די.
למה
אתה מביא שטר
ולא
שטר? לא, כי השטר שזה כולם בלי כמות, זה לא כתוב שטר.
למה? מה הבעיה להגיד שהשטר הזה גם מודה מקצת?
למה? תוספות יגיד, הכנסת אותנו לריב עכשיו, נכון? הרי שאני אומר לך, אתה חייב לי 100, ואתה אומר, אני לא חייב כלום, זה דבר אחד. אני משלם לך 100, ואתה אומר לי 50 בשטר.
50 בשטר שכולם...
לא משנה, אני מסכים שזה לא אותו דבר, אבל... אני חושב שזה לא אותו דבר כמו שאתה כופר לגמרי. יש אבא מילה, שנכנסת איתי לדיון עכשיו, ויכול להיות שבאמת...
כן, אבל זה הטענה פחות טובה של המטבע. לטעון, אני חייב לך רק 50, ולנסות להכניס את זה למודלים יקר.
אבל יש לך חשיבה... נריה, יש לך חשיבה...
אני מסכים, כולם מסכימים.
נריה, החשיבה שלך היא חשיבה תוספותית של מי גויים. אבל אנחנו לא חושבים פה במניפולציות. הוא אומר 50, כי זה האמת שלו. הוא לא כי הוא ניסה לא להתפת שווה או כן נשווה.
אני טוען עליך 100, ואתה
אומר 50. אני טובה 100, ויש לך שטר של 50. תבין את הבן אדם הזה, יש לו שטר של 50, והוא טובה יותר ממה שכתוב בשטר. נכון? הבן אדם אומר, אני חייב מה שכתוב בשטר. בסדר? עכשיו השאלה היא אם זה מודה מקצת או לא, הוא טבע מהעבודה ב-50. אז הרמב״ם אומר, זה לא נקרא להודות, הוא לא הודה לך.
אני חושב שזה ברור, כי לא צריך הרמב״ם של להגיד את זה. כי כל ההלך של הגאונים, זה הסוד, לפרק את הטענה, הטענה עצמה מפרק את הטענה, לא צריך לטעון מודה מקצת, ואז ללכת כאילו הלך, ואז לפרק את הטענה.
אני לא מסכים איתך, נכון שאתה צודק באיזה שיטות הגאונים, אבל זה ממש לא מחויב. אם אני מסתכל על הלך כמשהו אחר, זה לא מחויב.
נריה, יש לי שאלה אליך, אני יכול לשאול אותך שאלה, נריה? אתה זוכר את רבי חייא קמייתא? רבי חייא קמייתא הוא תובע 100 והוא כופר בכל, וכמה עדים אומרים?
50.
מה רבי חייא חשב?
שזה
שטר. שהוא נשבע, נכון? פתאום, מה אני מגלה ברמב״ם? שאולי שטר שונה ממה?
מעדים.
אולי שונה מעדים, נכון? זה מפורש בירושלמי, דרך אגב. הירושלמי המקביל בכתובות, הירושלמי אומר שרבי חייא קמייתא לא נאמר על שטר. עכשיו בוא נשאל באמת שאלה פשוטה. מה ההבדל בין שטר לבין עדים? אז ההסבר הוא מאוד פשוט, וזה גם אולי יסביר... אבל למה? מה יותר חזק בשטר מעדים? זה אולי גם יסביר למה הרמב״ם מוסיף את התוספת המוזרה הזאת, הרי כל נכסה משועבדים בו. אני רוצה להסביר מה ההבדל בין עדים ושטר. אני רוצה להסביר מה הבעיות הגדולות של עולם המלווה. קודם דיברתי איתכם שאני רוצה לגלגל את הכלכלה. מה הבעיות הענקיות במלווה? אז האמת היא שזה שלוש. א', ואני רוצה להסביר למה העדים לא פתרו את זה. בעיה ראשונה, אולי הבן אדם יגיד שהוא לא לבא. אז איך אני אפתור את זה? עדים. נכון? העדים ראו את ההלוואה. אבל יש בעיה גדולה במלווה. הוא יכול לטעון שהוא פרה. העדים יודעים שהוא לא פרה. נגיד שאני אביא עדים שהוא לבה, אני יודע אם הוא פרה או לא פרה? איפה אני יודע? לא יודע. אז אני צריך, כדי לאפשר את עולם הכלכלה, אתה יודעים מה, למה אני זקוק? אני זקוק לאיזה ראיה שלא פרעת. אבל יש עוד בעיה. להביא כי אין לך כסף. אולי אתה לא תכחיש, אבל אני לא אקבל חזרה את כספי, כי אין לך. עכשיו, אתם יודעים, מי סתם את שני החורים הענקיים האלה שעדים לא יודעים לסתום? שטר. שטר אי אפשר לטעון נגדו פרוע, ושטר אפשר לגבות איתו מנכסים משועבדים. שימו לב שהשטר הוא זה שנותן את המענה הגדול לבעיה הגדולה של הכלכלה. עכשיו, מה באמת ההבדל בין עדים ושטר? איך שטר יכול לחסום פרוע? הרי השטר יודע אם היה פרוע או לא, העדים של השטר יודעים אם היה פרוע או לא. התשובה היא מאוד פשוטה. עדים, על מה הם העדים? העדים מעידים על המקרה. הם יכולים להגיד, צילמנו במצלמת וידאו, ראינו הלוואה. בסדר. אבל השטר לא מעיד על המקרה. אתם יודעים מתי כותבים את השטר בדרך כלל בהלוואה? לפני ההלוואה. אני מוסר, ואז הלווה נותן את השטר למלווה, ואומר כך, אתה מלווה לי כך. העדים, זה לא שהם חותמים אחרי, זה לא שטר ראיה, אלא הם חותמים לפני כן, והוא נותן את זה. העדים של השטר אפילו לא צריכים להיות נוכחים, אם אני אומר, עדי חתימה קרתי. העדים לא יודעים בכלל אם הייתה הלוואה או לא, הם לא מעידים על המעשה. אתם יודעים על מה שטר מעיד? על מה שטר מעיד, יודעים? לא על המעשה, על החוב. לא על המקרה, לא על ההלוואה, השטר לא יודע כלום על ההלוואה. עכשיו, כששטר מעיד על החוב, זה אומר שהשטר אומר, זה החוב. עכשיו, כל עוד שהשטר קיים אצל המלווה, אז החוב קיים. אם החוב קיים, מה זה אומר? זה אומר פרוע. עכשיו, אני אומר עוד דבר, גם יכולת לגבות במשועבדים, מה גם הוא אומר? שהשטר מעיד שהחוב עומד לגבייה. כאילו שטר הוא מכשיר גבייה, זה ברור? הוא אחר לגמרי. עכשיו, כשבאים עדים ואומרים, ראיתי שילבו 50, והוא תובע 100, יכול להיות שהייתה עוד הלוואה, זה חוזר לתחילת רבחי הקמייתא, התלבטנו, יכול להיות. אבל אתם יודעים מה קורה בשטר? היות והשטר מעיד על ה-50, שיש חוב של 50, הוא כאילו מעיד שאין חוב נוסף. הוא כאילו אומר, זה החוב שקיים, אין משהו אחר. עדים יכולים להגיד, ראיתי שהוא לקח 50, אני לא יודע, הוא אומר ש-100, לא יודע, לא ראיתי, לא יודע. השטר, הכוח שלו, הוא גם מגביל, כאילו השטר אומר שאני כאילו, לא רק שאני מעיד, אני אומר את זה כך, השטר אומר, אני אומר את זה אחרת, החמישים אלה סגורים לגמרי, אני אומר את זה אחרת, החמישים אלה נעולים, לכן מה, לא שייך מה, להתווכח עליו בכלל, כאילו, אני אומר את זה בצורה הבאה, כשיש שטר, אני חוזר לרמב״ם, אתה לא יכול לכפור בו, הוא גם עומד לגבייה, מה הכוונה? זה משהו שהוא בוודאות מה? נכון. בוודאות מקרה סגור. זה מקרה סגור לגמרי, אין שום בעיה איתו. מה שהרמב"ם רוצה להגיד, אין זה מודה במקצת. למה? שהשטר לא תועיל כפירתו בו, הוא לא צריך אותו בשביל להכחיש אם חייבים או לא חייבים. ב', המקרה גם סגור בחינת הגבייה, וכל נכסה משועבדים בו, אפילו לא צריך לתבוע אותו, במובן שמאיפה אני אביא לך את הכסף. גם זה כבר סגור. יוצא ששטר סגר את החמישים לגמרי, לכן בוא נעיף אותם הצידה. מה עכשיו אתה רוצה לתבוע 50 נוספים? אלו, זה מקרה אחר לגמרי, כאילו השטר חותך את המקרים לשניים לגמרי, את האמיתי? ומה קורה בבחיה כמה הייתה בעדים? הוא לא יודע לחתוך אותו לגמרי, למה? כי גם מה שהעדים העידו עליו הוא לא סגור לגמרי. וואו, אתה יכול לתבוע 100. אז זה שייך. כלומר, אם אני חוזר לרמב״ם הזה, אני רוצה שנשים לב שהרמב״ם אומר שהתכונה של שטר שגורמת לכך שלא יהיה שבועת מודה במקצת, זה בגלל שזה לא נקרא הודעה. שמים לב? זה לא נקרא הודעה. כי זה לא נקרא להודות בדבר.
מודה במקצת חייב שבועה שזה בדבר, לא אין מודה במקצת.
מצוין, למה? כי זה לא נקרא הודעה, לא כי זה לא נקרא תביעה. כי פתחתי את השיעור שהסברתי לכם שהכל קטע, מה אתה תובע? זה לא מה שכתוב ברמב״ם.
לא, הוא אומר, אין מודה מקצת חייב שבועה עד שזה בדבר, לא? אין מודה מקצת בדבר שאפשר לכפור בו. הרב מנסה לטעון שזה לא מודה מקצת, שהמקרה סגור, אין בכלל מודה מקצת, אבל הרמב״ם אומר, אין מודה מקצת חייב שבועה עד שזה בדבר.
נכון.
אבל הוא כן מודה מקצת, פשוט לא חייב שבועה.
כשאדם מודה בדבר שאי אפשר לכפור בו, זה הוא לא נקרא מודה. זה לא נקרא להודות, זה מה שכתוב ברמב״ם. אתה לא הודית.
לא, זה לא מה שכתוב. זה כתוב שלא חייב שבועה.
אני קורא את המקרים. מי שטען חברו ואמר 100 דינרים יש לי אצלך, 50 בשטר זה ו50 בלא שטר, ומה עונה השני? אין לך בידי אלא 50 שבשטר. כותב הרבינו הרמב״ם, אין זה מודה ממקצת שהשטר לא תועיל כפירתו בו, הרי כל נכסה משועבדים בו, ואפילו כפר הוא היה חייב לשן, לפי כך נשבע. הוא לא נקרא שהוא הודה, הוא לא הודה בדבר שהוא יכול לכפור, הוא לא הודה, זה, ההודעה שלו כלום, היא לא תורמת שום דבר. הקרה סגור על ידי השטר, אבל הרמב״ם לא אומר, אז לכן אתה לא יכול לתבוע אותו. הרמב״ם אומר אחרת, לכן זה מה? לכן זה לא נקרא לשעודת, זה לא להודות. זה מה שכתוב, אחיה.
מה כתוב המשפט הראשון?
אני אקרא את זה עוד פעם. אין מודה מקצת חייב שבוע, עד שיודה בדבר, שלא הולך פה בו. כשיש הודעה, אז יש שבועת מודה מקצת, אבל זה לא נקרא להודות. לפי הרמב״ם, הסיפור בשטר הוא, לא שהיה לך במובן שמה אתה תובע משהו שהוא כבר אצלך, אלא הסיפור ברמב״ם הוא אחרת, הוא לא הודע לך. הוא לא הודע לך. על השטר אין מה לדבר בכלל, השטר נעול, השטר סגור לגמרי. הוא לא הודע, זה הסיפור. כשהוא הולך לסלין דין רין, אז מה הוא טוען? שאם תגיד 3, זה כן משהו שאפשר לכפור בו, נכון? ולכן זה נקרא מה? זה נקרא הודעה. מה רש"י היה צריך להגיד על סלין דין רין על 3, זוכם? שמתם למה רש"י אומר, למה ב3 זה לא הילך? אז מה רש"י אומר? כי זה מיל ועל פה, לא תגבי אותו בנכסים משועבדים. נכון? ניטאי, אתה איתי? רש"י דיבור המתחיל, תמד אמר 3. אז רש"י כותב, על כי אמר 3, סלעים שלישי מיל ועל פה, הוא דלה בשטר כתובה בין הקרקעות משועבדים. הלקוחות יגידו זה היה 2. אז לפי רש"י, מה לוקח מסלין דין רין ב3 את כתר ההודעה, למה הוא לא הילך יותר? כי אין שיעבוד. אבל הרמב״ם לא כותב את זה, הרמב״ם כותב, הרמב״ם כותב בהלכה, היי, כי זו הודעה שיכולת לכפור בה. אבל לפי הרמב״ם הסיפור אם זה הודעת, לא אם זה גובה משועבדים או לא. אתם איתי? הבעיה היא שבהלכה ד' הוא גם מוסיף, והרי כל נכסה משועבדים בו. בהלכה, היי, הוא פתאום שכח להגיד את זה. שמים לב? אבל הסיפור ברמב״ם אם זה נקרא הודעה. עכשיו יכול להיות, לא יודע אם שמתם לב לשתי הנוסחאות בגמרא, יש ברש"י, ראיתם רש"י שינה את הגרסה בגמרא? אחי גרסינן כזה? כשהגמרא, רש"י כותב אחי גרסינן שטרה דקה מודה הילכו, ולא גרסינן כיוון דקה מודה בי. רואים את הרש"י הזה? שמתי לכם את זה בקובץ, את הכתב יד המבורג. ראיתם מה קרה בכתב יד המבורג? כל אחד שיש לו מחשב יכול לראות את זה. בכתב יד המבורג כתוב את מה שרש"י מוחק. כתוב שם, השטרה כיוון דקמוד דבי כהילך דמי, ובצד תקנו, השטרה דקמוד דבי הילכו. מה ההבדל בין שתי הגרסאות? הבנת את ההבדל? לפי הגרסה שרש"י מאמץ, הוא הילך בגלל השטר. אני קורא את רש"י. שטרה דקמוד הילכו. למה הוא הילך? בגלל השטר. הקמוד הוא לא הפך אותו לאילך. השטר הפך אותו לאילך. כותב רש"י, כותב רש"י, מי דקמודה וידה כתוב בשטר אילך הוא. אז למה הוא אילך? בזכות מי? בזכות השטר. כי מה הופך את זה לאילך לפי רש"י? היכולת לגבות. אתה מתי? כי הוא גבוי. אבל אם אני גורס את הגרסה של שטר כיוון דקמודה בי כהילך בי, אז מי הופך שטר לאילך? אני לא אומר שהשטר הופך אותו להילך, אני אומר משהו אחר, אני אומר הודעה נגד שטר נחשבת כמו הילך. ההודעה הזאת היא הילך, לא שהשטר הוא הילך. אני אומר שאתם לגמרי לא איתי. מריה, אני מסביר. מה רש"י לא אהב במשפט שטר כיוון דקמוד בי כהילך דמי? המילה כיוון דקמוד בי מתפרשת בגלל שהוא מודה בשטר, אז הוא נחשב הילך. אומר רש"י, זה לא בגלל שהוא הודה, גם אם הוא לא הודה שטר הוא הילך. מה אכפת לי אם הוא מודה או לא מודה? כי לפי רש"י, מה הופך שטר להילך? השיעבוד. אז לכן רש"י אומר, המשפט הזה הוא לא הגיוני. זה לא הגיוני לגרוס שטר כיוון דקמוד דבי הילך. זה לא בגלל שהוא מודה, זה בגלל שהוא שטר הוא הילך. אז לכן רש"י אומר, בוא נהפוך את המשפט, ומה נגרוס? נגרוס שטר שהוא מודה בו הוא הילך. אבל הוא הילך לא בגלל ההודעה, אלא הילך בגלל... בגלל השטר, לדעת רשי, הגבייה הופכת אותו לאלה.
מה זה אינמי יש אינמי לפי רשי?
אין אינמי, הגמרא אומרת, ולראות סגר מודה, מה זה אכפת לי שאתה מודה? זה כבר הילך לפני כן, זה הילך לא בגללך, כאילו ההודעה שלך לא קלקלה את זה.
יש אינמי,
בגמרא יש אינמי. איפה אינמי? אני נמצא הרבה לפני כן, אני נמצא על הרשי בהתחלה, בסדר? אבל אם אני לוקח את הגרסה שרשי דחה, היא נמצאת בכתב יד המבורג. הגרסה הזאת אומרת שטר כיוון וכמודה אילך, אז מה בעצם נאמר פה? לא נאמר ששטר הוא אילך, נאמר שהודעה נגד שטר היא אילך. מה זו הודעה נגד שטר היא אילך? אז התשובה, הרמב״ם, והרשב"א למשל, כך הוא מפרש את הרמב״ם, הוא אפילו לא מביא את הגרסה הזאת, הוא מביא שהרמב״ם גרס בגמרא אחרת מרשי. מה הכוונה שהודעה נגד שטר היא אילך? הודעה נגד משהו שאתה לא יכול לכפור בו, אנחנו מחשיבים אותו כמו מה? כמו אילך. במילים אחרות, בהילך מה קורה? ההודעה היא לא מחייבת לך בכלום. בסדר? למה היא לא מחייבת בכלום? כי אתם לא רבים על שום דבר, נכון? אז גם הודעה נגד שטר היא כמו הילך. אבל הסיפור של אילך לפי הרמב״ם הוא לא שהתביעה לא תביעה, אלא שההודעה היא לא הודעה. בסדר? ההודעה צריכה להיות... זה קשוח, אבל זה כתוב, נכון? קשוח להבין, אתה חכם, אני יודע שאתה יכול. זה מובן הסיפור שיש פה?
הרב, זה מזכיר לי טיפה את ההבדל בין הראשון מלבבלי בהדעת עדים או העדת עדים? או שאני סתם מערבב? מזכיר לי טיפה ב...
זה דומה מאוד. זה דומה מאוד, אבל שים לב שהרמב״ם הוא חולק על הירושלמי. מה שהרמב״ם בעצם אומר הוא שהודעה שתחייב שבועה, אתם יודעים מה היא מחייבת? היא צריכה שיהיה ביניכם איזה מרווח שהטענות שלכם תורמות לדיון, הן משמעותיות. הרבנו חננה גם מסביר את זה מאוד יפה, הוא קושר את זה להשתמותי של רבא. מה השתמותי אומר? למה אני מחייב שבועת מדי המקצת? בואו נסביר לכם את הרציונל של הרמב״ם, הוא מאוד פשוט. אני מחייב אותך מדי המקצת כי אני מפחד שאתה, מה שנקרא, משייט בין הפס הלבן לפס הצהוב.
הרמב״ן
אומר את זה, נכון? אז מה חייב להיות כדי שאני אחשוב שאתה השתמותי? שיכולת להגיד או ככה או ככה, אז אתה מנסה להגיד ככה, אתה אומר ככה, אתה... אבל ברגע שאתה בפינה ואתה יכול להגיד רק דבר אחד, אין לך משהו אחר להגיד, אז אני לא חושד שאתה השתמותי, למה להשביע אותך? כאילו אני אסביר את... למה אני משביע אותך? כי אני רוצה להיות בטוח.
הרמב״ם
פה זורם לגמרי עם הרמב״ן, הרמב״ם הזה מאוד זורם עם הרמב״ן. כאילו מי שאלתי, מה ההיגיון של הכלל הזה? מה ההיגיון של הכלל שאדם שהוא לא יכול לכפור, לא נקרא שהוא הודע? התשובה היא, הרי הוא מודה, הוא אומר שהוא חייב שתיים, הוא מודה בעובדות, הוא לא מודה הודעה שמחייבת שבועה, זאת הכוונה שזה לא הודעה. אני רק אומר את המשפט, הוא לא מודה הודעה, כמו, למה לא לחייב אותו שבועה? כי אין פה השתמותי. הוא נעול, יש לו רק דבר אחד להגיד, הוא לא יכול להגיד שהוא חייב פחות מ-50. השטר יהרוג אותו, אז הוא היה חייב להגיד 50. אז זה שהוא אומר 50, הוא סוג של כופר בכל. הוא דומה לכופר בכל, לא משביעים כופר בכל, גם לא משביעים אותו, אבל אצל הרמב״ם, ופה אני רוצה להתייחס לדוד. זה, ואז אני אלא אשמע את השאלה שלך. זה ברור שמה שהרמב״ם פה אומר, הוא לא ההסבר הקלאסי של אילך. אני רוצה להסביר מה קרה פה מבחינה ספרותית. כולם שואלים על הרמב״ם, למה לא אמרת אילך? ואתה פוסק אילך. למה אמרת את ההסבר הזה? למה לא אמרת אילך? נכון? עכשיו, בהנחה שהוא ניסה פה להגיד הילך, אז למה לא אמרת מה? אתה לא יודע לדבר? כתבת את הילך בפרק א', אבל התשובה, דוד אמר אותה לפני כן. אצל הרמב״ם הילך הוא לא מושג, אצל הרמב״ם הילך מה הוא? דוד, צריך תגיד. הוא מקרה, שבן אדם, הלווה אומר הילך. הלווה אומר הילך, אז הילך. אבל כשיש משטר, הוא לא אמר הילך. נכון שאני משפטית אומר המצב של שטר דומה למצב המשפטי של הילך, אבל הוא לא הילך במובן הזה. כלומר, אני אומר את הצורה הבאה, למה בהילך אני, במקרה של הילך אני לא נשבע? מאיזה סיבה? כי אני כופר בכל. אבל מה הפך אותי לכופר בכל? כי פרעתי, כי אמרתי הילך. בשטר הסיבה שאני נחשב כמו אילך, כמו הסיבה שאני נחשב כופר בכל, היא לא כי פרעתי, זה לא רשי שאומר כי זה פרוע, אלא כי אני לא הודיתי. ולכן על מה שאנחנו רבים, אני כופר בכל. כלומר, לפי הרמב״ם, אילך הוא לא יכול להגיד על מקרה שלא קרה בו אילך, לקרוא לו אילך. כלומר, אילך סך הכל אומר שלא משביעים שבועת מודה בקצת, שאתה כופר בכל, גם אם נראה שיכול להיות שהיית מודה, אבל זה לא copy-paste, זה לא אותו דבר. דוד, אתה מבין שמה שאמרת פה ממש מתקיים ברמב״ם?
כן.
במה הוא דומה להילך? שבשניהם אתה כופר בכל, ואתה כופר בכל בשני נסיבות אחרות, בהילך במקרה אתה כופר בכל, כי אתה נתת לו את הכסף, ולכן אתה מחקת את התביעה הראשונית. בשטר, הסיבה שאתה לא נחשב, שאתה נחשב כופר בכל הוא, כי במה שהודית בשטר, זה לא נקרא להודות, אז יוצא שאתה, במה שהוא טבע ממך, אתה כפרת בכל, אבל לכן הוא לא משתמש במילה הילך, מובן? וזה לא רשי, זה לא רשי. רשי ממש דוד הפך אותם לאותו דבר. בהילך זה כי זה כבר אצלך, ובשטר כי זה כבר אצלך. שמים לב? כמו אצל רשי, אצל
רשי... רמה בהילך מה הוא יגיד?
הוא אומר שהוא פטור, אבל הסיבה שאתה פטור זה כי מחקת את התביעה המקורית.
כמו מי?
לא הבנתי, הרמה פוסק כמו רב ששת.
לא, כמו כשיטת מילה, למה...
ברמם ברור שהילך זה לא בפיקדון, הילך זה כשהוא נותן לו את הכסף. בפרק א' על החגים ברור שזה המקרה. ברור לגמרי. זה ההילך של הגאונים. זה ברור שזה ההילך של הרמב״ם. אז אני רוצה לדייק את המחלוקת רש"י והרמב״ם. אצל רש"י, הילך הוא תמיד עם אותו משמעות, זה אותו דבר. הילך הכוונה שאתה... אצל ההילך של רש"י הכוונה... לא יכולת בכלל לתבוע את זה, כי הוא כבר אצלך. אז זה נכון בהילך של רב חייא ורב ששת, כי הם דיברו לדעת רש"י רק על מקרה שהוא טבע פיקדון או מלווה שהכסף כבר אצלו. אז מה אתה תובע? זה נכון גם במלווה ושטר. במלווה ושטר, לדעת רש"י, זה הילך, במובן, זה כבר אצלך, בזכות השטר. אבל הרמב״ם פירש את ההילך של רב חייא ורב ששת אחרת לגמרי, כמו הגאונים, שאני טבעת המאה ואני פרעתי 50 ממנו. אז מה זה שייך לשטר? בשטר לא פרעת. זה לא נפרע כלום. אז התביעה המקורית של מאה קיימת. אז במה הוא הילך? הוא הילך על דרך הדימוי מילטה למילטה. כלומר, הוא הילך במובן שכמו שבהילך, אני חשבתי אותך לכופר בכל. אז גם פה אני מחשיב אותך לכופר בכל. למה? כי כמו שהפיראון מחק את התביעה של החמישים, השטר מחק את ההודעה. זה מה שהשטר עשה. אז אפילו ההילך הזה הוא לא פועל באותה צורה. בהילך של רב חייא ורב ששת הוא מחק את התביעה המקורית, ובהילך של שטר הוא אומר, אני לא מכיר בהודעה כהודעה. לכן הוא לא השתמש במינים הילך, כי אצל הרמב"ם הילך הוא מקרה ולא מושג. אבל מבחינה רעיונית, זה אותו רעיון שאתה בשניהם כופר בכל, אבל לא מאותה סיבה אפילו. בסדר, נריה, אתה איתי?
גם רב ששת וגם
רבי חייא
הסכימו בשטר
כמור. לא בטוח, אני לא יודע. זאת שאלה טובה.
אתה טוען ש...
לא חייב להיות. זה לא חייב להיות, כי זה תלוי מה יסוד המחלוקת שלהם. אם יסוד המחלוקת שלהם היא, האם אתה יכול למחוק תביעה על ידי פיראון, אז תיאורטית אתה צודק. אז יכול לבוא רבי חייא בשטר, ולהגיד, אני מקבל את העיקרון שהרמב"ם אומר, למרות שאני לא אומר אילך. אתה צודק, ברגע שאמרתי שזה לא בדיוק אותו דבר בשני המקומות, אתה צודק לגמרי. אבל אם אני אומר שהסיבה שהרמב"ם, שרבי חייא, סליחה, חלק על רב ששת בפיראון, הוא לא בגלל שהוא עוסק אם אתה יכול למחוק תביעה או לא, אלא כי יש לו עיקרון שנקרא, אני תמיד מסתכל על התביעה המקורית, ולא בודק איך נמחק חלק ממנה. אם אני תמיד... אני מסביר. יכול להיות שרבי חייא חושב שאם אדם תובע 100 והשני הודה לו ב-50, גם אם התביעה של אותם 50 כבר ירדה מהפרק, אז עדיין אני מסתכל על התביעה הגדולה מול ההודעה הקטנה. להודות ב-50 מתוך 100, מבחינתי אני משביע. עכשיו, כשאני עובר לשטר, אז קיים אותו דבר. הוא תבע 100, נכון שאין מה לדון על 50. נכון שאין מה לדון על 50. אבל מבחינתי, היות והוא הודע בחלק מהתביעה הגדולה, אז אני משביע. כבר יכול להיות שרבי חייא יגיד אותו דבר בשניהם. ויכול להיות שלא, אני מסכים איתך. כאילו, ההבדל בין רש"י והרמב"ם הוא שרש"י ניסה להפוך את שניהם לאותו מקרה, והרמב"ם רוצה להפוך אותם לא לאותו מקרה, אלא לומר שבשניהם מתקיים ההתבוננות שלי, שאני לא אשביע מודה במקצת, כי אני לא מזהה פה הודעה במקצת. בסדר? זה לא חייב להיות אותו דבר, כאילו, בעצם הילך נשאר כמקרה ברמה, ולא הפך למושג. בסדר? זה מובן?
הרמה כן.
אני אומר את זה, זה בהלכה הבאה. שורה הבאה, אני ממשיך ברמב״ם. הרמב״ם כותב שבסלין דינרים יש הודעה. שים לב, נראה, הרמב״ם כותב שבסלין דינרים יש הודעה. למה? כי יכולת לכפור בשלישי. לרש"י כותב שסלין דינרים, למה הוא לא הלך? אתה יודע למה? כי אין שיעבוד על השלישי. שים לב לכם לשיטתם, בסדר? יופי. אז זה בסדר? עכשיו אני אומר לכם את האמת, על הרמב״ם הזה נכתב עוד המון, אבל אנחנו נסתפק בזה, בסדר?
שאלה?
כן, בטח.
איך אתה עונה באמת על הפערי כל נכסה בשעבדים בו? או
שאני אתה בלבנתי? אז אני אומר לך את האמת שנכתב על זה לא מעט. יש בזה שתי גישות עיקריות מבחינת הקריאה של זה. הרב רבינוביץ' הרב רבינוביץ' ביד פשוטה, כשהוא קורא את הרי כל נכסה משועבדים, והוא לא מבין למה צריך אותו. הוא אומר, לא צריך אותו. העיקרון הוא שהשטר לא תהיל כפירתו, במה זה מעניין אותי? ואז הרב רבינוביץ' מציע משהו שהבת ראשון נראה מאוד משונה, אני חייב להגיד. הוא אומר, הרמב״ם פה פשוט תיאר לך את כרטיס הביקור של שטר, כמו שעשיתי לכם קודם. מה תיארתי לכם קודם? שטר זה הראיה האולטימטיבית. למה זה הראיה האולטימטיבית? כי הוא גם נגד פרוע, והוא גם נותן שיעבוד. אבל הוא אומר, באמת זה לא תורם לדיון, יכולנו להסתדר גם בלי זה. ככה רבינוביץ' אומר, בסדר, הרמב״ם כתב לך שהשטר, ועכשיו היה נתן לך כרטיס ביקור של שטר. מה השאלה שתשאל על זה? למה הרמב״ם חושב שהוא מחלק כרטיסי ביקור? הוא לא עונה על זה, כאילו אני, אתם, שמתי אותו בקלאסרום, אתם יכולים להסתכל ולראות, הוא כותב את זה. הבריסקרס, גם רב חיים בחיבורו על הרמב״ם, בהלכות אישות, וגם סבי הרב בגרות הגריד, שניהם קוראים את הרמב״ם הזה ומניחים שכל נכסיו משועבדים בו נאמר, כי הוא תורם לכך שזה לא יחשב הודעה. זה מה שהם טוענים.
אז כלומר, אם יש
שטר
לא משועבד, אז לפי
הרמב״ם
זה כן
מודה במקצת.
נכון.
לא, תהיה שבועת מודה במקצת, אוקיי?
השטר.
השאלה זה איך...
בניגוד לגמרא. אתה מבין מה אני אומר?
אני מבין לגמרי.
אני מוצא את זה. ושאל יחד לכמסה על השטרה.
אינה משטר שיבוד קרקעות.
כלומר, המשפט הראשון זה שטר, לא
שיבוד
קרקעות.
איך
אני מבין את זה? ואז
יוצא
בניגוד
לגמרא. כן. אנחנו מיד נגיע לגמרא, זה כבר כפירת שיבוד קרקעות. אני אשלים את השיעור שלו, אבל אתם תופסים פה את השאלה, כאילו, הרב רבינוביץ' זה לא תורם כלום. אתם יודעים מי חשב כמו הרב רבינוביץ'? הרשב"א. יצא לכם לראות את הרשב"א על כתב ידו?
לא, לא, לא ראינו
את זה. אז אני מצטער, אני חייב להתקדם, בסדר? אז, אבל אני רק אומר לכם את זה עכשיו כמו שיעור השנב, בסדר? הרמב"ן ודן, מה יקרה במקרה של שטר שהוא כתב ידו? האם הוא הילך או לא? אז הוא... אז אני מסביר. שטר בדרך כלל הוא בעדים. אבל יכול להיות שטר שהוא כתב ידו של הלווה. הלווה חותם, אני חייב לך. זה הרבה יותר קל מבחינה... קודם אני סיפרתי לכם איך הגמרא מעודדת שטרות, נכון? ניתאי, אהבת את זה, נכון? שהגמרא מעודדת שטרות? אבל עורכי דין לוקחים כסף, זה יקר לכתוב שטרות, זה מסורבל. השטר הכי פשוט זה כתב ידו. אתה צריך חתיכת נייר, אתה שרבט שאתה חייב. לא צריך עורכי דין, לא צריך כלום, בסדר?
ואתה מביא את זה לי כאילו?
כן, אני אתן למלווה את השטר, כך, אני מוציא חתיכת נייר, כך. אתם יודעים, ונגד שאתה כתב ידו אפשר עיתון פרוע. ואתם יודעים מה כתב ידו אבל לא מצליח לעשות? לגבות ממשועבדים. כתב ידו הוא פירעון חלקי לבעיות של הלוואות יוצרות. הוא יודע לחסום את פרוע, הוא לא יודע לגבות מנכסים משועבדים, גם ברור למה. למה הוא לא גובה נכסים משועבדים? כי אין לו פרסום, אין עדים, מי יודע. על מה בנו יהיה נכסים משועבדים? שיש עדים, יש פרסום. מה, איך הוא ידע שאני נתתי לך חתיכת נייר? עכשיו, שואל הרשב"א, תראו את זה אחרי זה במקורות, מה יקרה בשטר בכתב ידו, האם הוא הילך? כלומר, האם יחייבו מודה במקצת נגדו? בסדר, אני אתבע 100, ואני יוציא שטר כתב ידו על 50, ואתה תגיד, אני חייב 50. אז אומר הרשב"א, אם אני חושב כמו רש"י, אז מה יהיה הדין? שהעיקר הוא השיעבוד, אין שיעבוד בכתב ידו, ולכן מה יהיה הדין?
אין
אלא. יחייב שבועה. אבל אומר הרשב"א, לפי הרמב"ם, שהעיקר הוא שאתה יכול לכפור בו, אתה לא יכול לכפור במה? בכתב ידך. אתה לא יכול להגיד פרוע, אתה לא יכול לכפור בכתב ידך. אז לפי הרמב״ם, גם בכתב ידו, הוא לא היה שבועת מודה במקצת. זה מה שאומר, כאילו, הוא יצר נפקמין לבין רש"י והרמב״ם. אלא מה? אם אני אומר, והרי כל נכסיו משועבדים בו מעניין גם את הרמב״ם, אז מה אני אומר? כתב ידו, לא כל נכסיו משועבדים בו. כמו בסופו של דבר, השאלה שאנחנו מעלים, יש לו אפילו נפקמינה, נכון? עכשיו, השאלה היא בדיוק איך לדייק את התוספת הזאת. כאילו, למה הרמב״ם מוסיף, הרי כל נכסיו משועבדים בו? בסדר? אז אני יכול להגיד ככה, שהגריד והגרח לא אומרים אותו דבר. הם אומרים דברים קצת שונים. הגרח, מה שהגרח אומר, שהעיקר הוא באמת שהשטר לא תועיל כפירתו, וזה רק נגרר בעקבותיו. בעצם משהו, אני לא זוכר את הטקסט המדויק, אז אני רק שנייה נמצא את זה, בסדר? רק שנייה.
אבל כולם מספגים למסקנה שאתה
הגעת
אליו,
ופותרים
את
הבעיה במשפט
הזה?
אז בוא, אני רוצה להקריא לך את ההסבר שלו, בסדר? הנה, תראו מה הוא טוען, אוקיי? הנה. הנה הוא אומר ככה. דנראה דעד אשתר רבי הילך, אני קורא, בסדר? הבדין מסוים רק בשטרות, דעית בו הקנת שיעבוד. הוא רוצה לטעון, באיזה שטר אני אומר... שלהודות נגדו לא נחשב הודעה, זה תכונה בשטר. שטר שהוא יכול לגבות מנכסים משועבדים. אני אומר את זה במילים שלי, את מה שאני מבין מרב חיים. זה די מה שאמרתי לכם קודם. למה שטר נחשב שההודעה נגדו היא לא הודעה? כי השטר נעל את המקרה לגמרי. אבל איזה שטר נועל את המקרה לגמרי? שטר שיש בו שיעבוד. שטר שאין בו שיעבוד, לא נעל את המקרה לגמרי. אתה צודק שאי אפשר לטעון נגדו פרוע. אבל המקרה לא באמת נעול, אז יש מה לדון על המקרה הזה. אפילו רק בשביל ללכת לנכסים, הרי אני חוזר שברמב״ם, קודם הוצע, שההלך היחיד שהוא מכיר זה כשאתה שם את החפץ על השולחן ופורע את החוב בבית הדין. באמת נעול המקרה. אבל אני שואל אותך, שהבן אדם לא פורע על המקום, והרמב"ם משמע, בפיקדון באגם, אני אומר לכם, הוא לא רומז בשום מקום שהוא הילך. כלומר, אם אני אומר, לך תביא לי, אז זה תביעה, זה לא נקרא הילך. אז למה שאתה רואה הילך לפי השיעבוד, עדיין צריך ללכת ולהביא אותו. אז הנקודה המרכזית שהרמב"ם מנסה להגיד הוא, שאין מה לדון במקרה הזה בכלל. נכון שעדיין צריך ללכת להביא אותו, אבל אי אפשר לטעון נגדו פרוע. זה כבר ברור גם שיש מאיפה לקחת את הכסף. במובן הזה הרמב"ם צריך לומר את שתי התכונות האלה, כדי לשכנע אותי שההודעה לא הודעה.
ברור מאיפה לקחת את הכסף, זה לא ינרנתי לתביעה. זה כבר שאלות של מאיפה אני אקח את הכסף, אחרי שסגרנו את הדין.
אתה צודק, אתה צודק עדיין, אבל להיות בטענה של הרמב"ם היא... מה זה? כן, אבל היות והטענה של הרמב״ם היא שלהודות מול שטר לא נקרא להודות. למה? כי אי אפשר לכפור בו. כאילו, המקרה סגור לגמרי לפני שפתחו אותו. אז שטר שאין בו שיעבוד, המקרה לא סגור לגמרי. כי בוא נראה, יש לך כסף, אין לך כסף, יצטרך הוצאה לפועל, יצטרך לרדוף אחריך. אבל שטר ש... אני מבין. בסדר, הטענה היא על הרמב״ם, לא עליי. בסדר. אני לא בדקתי את כל הפרשנים, אבל אני לא ראיתי. כאילו, אני יכול להגיד ככה, הרשב"א, ואני אומר גם הרב רבינוביץ' אומרים, זה לא מעניין אותי אם יש שטר שיעבוד או לא, רק מעניין אותי שאי אפשר לכפור בו. ואני אומר, כשאתה קורא את הרמב"ם, אין צליל כזה, ואתה קורא את רב חיים, אז רב חיים מתבטא, רק שטר, שטר הוא הילך, ואני רוצה להסביר, במיוחד כי שטר ברמב"ם הוא לא מקרה של הילך. אני רוצה לחזור, הרמב"ם לא קורא לו הילך, כי זה לא מקרה של הילך. אלא יש לו מעמד של אילך. מה זה מעמד של אילך? שמבחינתי, מה שדנים על מה שכתוב בשטר, אין מה לדון עליו. כמו שאין מה לדון אם אדם שם לך את החפץ ביד. מה, אני אדון על חפץ שכבר קיבלת? מה, אתה נורמלי, כן? אז במובן הזה, בא רב חיים ואומר, מתי אני אומר אין מה לדון על מה שכתוב בשטר, שלא מעניין אותי אם אתה מודיע, לא מודיע, ההודעה שלך לא מקשיבים לה, שהמקרה נראו לגמרי. רק אז הוא אילך. אז מה תורם לי... שיעבוד נכסים, לא בגלל שהוא נחשב שאני גביתי אותו, לא, כי זה נחשב שאין לי מה, אין מה לדון, בסדר? ההודעה שלך לא מעניינת אף אחד, כאילו, זה ממש, זה לא נעשה להוציא ממך הודעה. ככה רב חיים, אני חושב, מפרש את זה. בסדר, אני קורא לכם, דעת אשתרה ואילך, ודין מסוים רק בשטרות, דיפו הקנת שיעבוד, והוא אומר את הדבר הבא, עד הכתב הרמב״ם טעמה שהשטר לא תועיל בו כפירתו, וכל נכסיו משועבדים בו, זה גוף הכלל הדאילך. אם כן, לא שייך אותה אלא בשטר, זה שיעבודו בידו, וראיית ועידות החוב גם כן בידו, אז להביא אילך. מה שרב חיים אומר, רק שטר כזה, המקרה נעול לגמרי. שאני אבין את הטענה שלך, לא נכון. בוא נפריד בין טענת פירעון לבין הגבייה. זה שני דברים נפרדים. זה שאלה, אני מבין. זה מה שהרשב"א עשה. הרשב"א עשה לא מעניין אותי הגבייה. אני כרגע דן רק אם יש חוב או אין חוב. אני מבין את זה, אבל הרמב"ם מוסיף את זה, אוקיי? אצל הגריד כתוב משהו קצת אחר. הגריד כותב, אני אקריא לכם, הגריד כותב ככה. הוא באמת חושב שהרמב"ם יותר קרוב לרש"י. כן, הוא באמת מקרב אותו. זה מה ששאלת? אז הנה, אני קורא לכם. אז אני קורא לכם. הרמב"ם אומר, הגריד כותב ככה. במידה בשטר, דיקה שיעבוד בחסים, גובה גם יורשים ולקוחות. אף די מינם משועבדים, נכון? למה? כי השיעבוד הוא על הנכסים עצמם. ואם כן, במודה מקצת, לקה הודעת חיוב, בנוגע לנכסים המשועבדים, כיוון דינו גובה רק מהלווה, אלא מעצם הנכסים. ואבי כמו פיקדון, כמו, ממש כמו, כמו רשי, שיש שיעבוד נכסים, אז זה כבר גבוי, אז מה שייך לדון, אוקיי? וזהו שכתב הרי כל נכסיו משועבדים בו, אין עוד אינו צריך לחיוב הלווה לעניין קביעת הממון שהודע בו, וזה הודע ואילך, אז הוא קורא אותו כמו רשי, למה הוא כתב את המשפט הראשון? אני חושב שהוא מקלקל, אני חייב להודות. אז הוא כותב ככה, הדקתי קשה, נבד שיעבוד נכסים וקנייני המלווה בהם דאבי אילך, ומלווה בשטר לא גרם משאר חובות בעל פה, דחייב הלווה להמלווה. וכן, המאי לא תהיה הודעת חיוב, משום שהודעה גם בחיובי ההלוואה הפשוטים מהלווה למלווה, והמאי גרם מלווה בשטר מלווה על פה. בעצם הוא טוען שהרמב"ם ממד מול שטר מלווה, והוא אמר לעצמו, יפה ש... הוא נחשב אילך מצד הגבייה, כמו רשי, אבל זה לא מספק אותי, כי אני שואל את עצמי, למה לא נחייב אותו בשיעבוד הגוף? כאילו, עזוב אותי עכשיו מהיכולת לגבות מנכסים, אבל זה כמו, בעצם הוא כמו פיקדון, אבל הוא גם כמו מילווה, ובמילווה מה כל הראשונים חושבים, בשונה מרשי, שמילווה לא נחשב אילך. כאילו, אומר לעצמו, כאילו, נימוק אחד מסביר שהוא כמו פיקדון, אבל זה לא מספיק, למה? כי שטר יכול להיגבות בשני אפיקים. אפיק אחד הוא יכול להיגבות כפיקדון, אבל הוא גם יכול להיגבות באפיק
רגיל.
אז תגיד לי, למה לא נגיד שההודעה שלו רלוונטית לאפיק הרגיל? בסדר? כאילו, בוא נגבה ממנו. וזהו, שכתב הרמב"ם שאי אפשר לו לכפור. ופירוש ההלכה עוד, כיוון שיש ביד המלווה ראיית שטר, שהפיה יכול לגבות את החוב, ואינו צריך להודעת הלווה, ואלא מופקעת ההודעה ודין טענת חיוב. פה הוא נזכר להגיד שההודעה לא הודעה. זה אחר לגמרי מהרב חיים. אז זה שני הסברים, אבל ברור שיש פה מחלוקת מאוד מאוד מהותית בין רש"י לבין הרמב״ם, איך לקרוא את הדימוי של השטר לאילך. נכון, אבל גם הוא בסופו של דבר לא מתכחש, שהרמב״ם בונה פה איזה עיקרון שההודעה היא לא הודעה. ולדעת רש"י זה בול המקרה של אילך. ולדעת הרמב״ם זה לא המקרה של אילך. והוא לא משתמש באילך כמושג. וזה אותו רעיון. הרעיון הוא שאתה נחשב כופר בכל. אבל אתה נחשב כופר בכל מסיבות שונות לגמרי. פה כי פרעת, ופה כי אין לך מה להודות בכלל, כי אין לנו מה לדבר.
הרב, מבחינת הלית זה כאילו משלב את שניהם, בגלל שזה דוד כללי. גם הוא מחזיק בחצי, מצד עצמו אולי חצי מהטענה שלו נופלת כי הוא מחזיק בחצי, וגם בגלל שמציאותית רואים שאני מחזיק רק בחצי, וחצי שני אצלו, אז הטענה שלי נופלת חצי.
נכון, אז עם סיבות הפוכות, אבל בסופו של דבר הגעתי לאותה תוצאה, לכן אפשר להשוות.
שני הרכיבים קיימים, כן.
מצוין. עכשיו, כן, בטח.
זה צריך לראות את התוספות שהילב,
ואני... ראיתי אותו, כן.
יכול להיות שהרמב"ם אומר כמו התוספות, שבאמת, אילך, זה רק, בעיה בהסברת שהרמב"ם לא אומר מן האילך, אבל שבאמת, שתי הרשיעות קרקעות, זה
אילך,
וכל השאר זה לא.
מצוין. אז בואו... יופי שאתה שואל, כי עכשיו זה אומר שאתה מזמין אותי לומר כמה מילים על כפירת שיעבוד קרקעות. בסדר, הרב שרלו העביר את השיעור הכללי, אבל אני רוצה לומר כמה מילים מעבר למה שהוא טען, וגם לקחת את השיטות שהוא אמר, וקצת למקם אותם בדרמה. בסדר, אני כשאני קורא גמרא, אני רואה דרמה, אני רואה סיפור. בסדר? מה בעצם הרב שרלו תיאר בשיעור כללי? באמת. שאתה מכניס את הגורם של כפירת שיעבוד קרקעות, אתה מטלטל את כל המערכת. אמרת את זה כפתרון לרבי חייא בסלין דינרין, שלא תוכיח נגדו שאילה חיה. מה בעצם אמרת? אמרת שכשטר סלין דינרין הוא כפירת שיבוד קרקעות, זה בדין אין נשבעים לקרקעות. שים לב, זה לא הילך. הילך של רשי אמר, כי אתה גובה מהקרקעות. פה כתוב משהו אחר, הפוטנציאל לגבות מהקרקעות, אומר כאילו אתה נשבע על הקרקע. עכשיו, קודם כל, האמת, הטענה הזאת נראית, מה זה מופרכת? אני לא יודע אם אתם לא הרגשתם את האי-נוחות בזה, כאילו, לא מבין. אני עכשיו תובע חמש, אני תובע כסף, ויש לי שטר. איך הסלין דינרין הפך לקרקע? מה, אני מדבר פה על קרקע? אני מדבר פה על כסף. נכון שאני יכול לגבות את זה מקרקע, אני לא מתווכח איתך על קרקע, אני מתווכח איתך על כסף, לא? לא הרגשתם את האי-נוחות בזה? זה באמת נראה מופרך, אבל הבעיה היותר גדולה שהרב שרלו תיאר אותה, זה על שיטת התוספות. תוספות, רגע, רגע, אם שיבוד הדאורייתא, אז אתם יודעים מה זה אומר? שהחרבת בטענה הזאת את כל מודה ממי קצת, כי כל ההלוואות, מה הם? זה לא יאומן מה שתוספות אומרים פה, נכון? עכשיו פה, שאלת על הרמב״ם, שמתם לב שהרמב״ם כמעט לא מביא כפירת שיבוד קרקעות? כמעט לא מביא את זה. וכל פעם שיש מקרה של, של, של שטר, והרמב״ם אומר, יש מודה במקצץ, אני מי קופץ ואומר, מה, שכחת כפירת שיבוד? הרייבד. כאילו, הוא קורא לו פאפ-אפ, יש כזה, כאילו, הרמב״ם בלכות אישות, פרק, לא, ממש ככה. זה כמו כפתור אוטומטי, בום, יצא כזה בובת רייבד ואומר, כפירת שיבוד קרקעות. ואני אביא לכם דוגמאות. רמב״ם אישות פרק תזיין הלכה קפה. שיש לה את הרב חיים, שהרב שרלו סיפר אותו. הרמב״ם שם על מקרה של כתובה, שהם מתווכחים, והכתובה הייתה 200 או 100, אז הרמב״ם כותב, יש שבועת בודה ומקצת. שרמב״ם אומר, כפירת שיבוד קרקעות, לא שמעת. יש רמב״ם בלכות עידוד, פרק חב בית, הלכה בית, הלכה בית, כן. יש שם שני כיתי עידים שמכחישות זו את זו, שחתמו שניהם על שני שטרות, אחד שטר של 200 ואחד שטר של 100, והוא תובע 200 ואתה מודה ב-100, עכשיו רק אחד מהשטרות הוא טוב, כי הם שני כיתי עדים המכחישות זו את זו, כן? אז אתה נותן 100, זה 100 הרמב״ם, אבל אתה נשבע שבועת מודה מקצת, כותב הרייבד, תפירת שיבוד קרקעות. אתה רואה דבר מאוד ברור, הרמב״ם לקח את תפירת שיבוד קרקעות וכמעט העיף אותו מהמערכת. דין איפה המקום היחיד בעצם שהוא מביא אותו? הוא מביא אותו בלכות שבועות על שבועת הפיקדון. זה הגמרא בשבועות דף למד זין. שם הגמרא אומרת ש... אין שבועת הפיקדון על מלווה בשטר בגלל כפירת שיבוד קרקעות. זה המקום היחיד שהרמב״ם כותב את זה. אבל הוא גימד אותו לגמרי, הוא כאילו כמעט העיף אותו מהמערכת. אז אני עכשיו הולך להסביר את שיטת הרמב״ם, ועכשיו אני עובר את השיעור למוד אשנב, בסדר? אני יודע שלא הכנתם, אבל אני מספר לכם, בסדר? זה נחמד, האשנב. לא, הכנתם? אוקיי, לא, כי לא... סבבה, אז השיעור כללי כן הכנתם, מצוין. אז אני עכשיו מתאר את זה. לא, אבל הרמב״ם כמעט מעיף אותו. זה מה שהוא עושה. עכשיו, האמת, שהוא כמעט מעיף אותו בזכות הרי מיגש. זה משהו שרב חיים לא הדגיש אותו. הרי מיגש כבר העיף אותו. לא, לא, רי מיגש אחר. הרב שרלו הביא רי מיגש, שבו הרי מיגש ששאל את השאלה של תוספות. כפירת שיבוד קרקעות, הרגת את כל התחום. אז בא הרי מיגש ואומר, כפירת שיבוד קרקעות זה רק שהשטר לפניך. כך הרי מיגש אומר. אבל, זה הגמרא בבבא בתרא קוף כ"ח עמוד ב' ששאלת. שהגמרא שמה מביאה את משיב עבדה, היא מביאה את רבי, את רבי עקיבא ואת רבי שמעון בן אלעזר. ומה המקרה שמה? המקרה שמה הוא שיש שטר שתבעו את הסכום שבשטר, והעידים מעידים שהשטר כולו פרוע. ומה זה עושה לשטר, אומר הרי מיגש? הוא מבטל אותו, והוא מודה ב-50. זה המקרה שמה. המקרה שם זה שהוא תובע 100, יש לו שטר שכתוב 100, הוא מודה ב-50, והעידים מעידים שהשטר פרוע. הוא אומר, הרי מיגש, למה שמה לא אמרו כפירת שיבוד קרקעות כמו פה? אז אומר, הרי מיגש, הסיבה פשוטה, כי העידים ביטלו את השטר. אתם יודעים מתי אומרים כפירת שיבוד קרקעות? רק ש... שהשטר לפניי. אני אומר את זה בצורה אחרת. רק שבפועל אפשר להשתמש בו ולגבות ממשו עבדים. אומר, הרי מיגש, למה קושיה תוספות לא קושיה במי ובעל פה? כי זה לא גרוע משטר שלא לפניי. הרי מיגש אומר, זה שיש תיאוריה שאתה יכול לגבות מקרקע, זה לא יכול להפוך ויכוח על כסף לוויכוח על קרקע, נכון? כי הרי מיגש אמר את הדבר הגיוני, מה כפירת שיבוד קרקעות, מה? אז לא, התוספות אמרו, כל ויכוח על מטלטלין שאולי יגבה מקרקע הופך אותו לשבועה לקרקעות, אז בא הרים יגש, שימו לב לדרמה בהרים יגש, בא הרים יגש ואומר, מה פתאום? נכון שבמילווה אתה יכול לגבות שיעבוד הדאורייתא, ועכשיו אתה תובע אותו כסף, אתם מתווכחים על כסף, אתם לא מתווכחים על קרקע. אז מה המקרה היחיד? המקרה היחיד הוא כשיש שטר לפניי, כי אז אני הולך לגבות באמצעותו. אז הוא אני אומר כפירת שיעבוד קרקעות. עכשיו, בואו נחזור לתחילת השיעור, שניסיתי לשכנע אתכם לכתוב שטרות עם עורכי דין טובים, בסדר? אני לא סיפרתי לכם, אז כתבתי צוואה פעמיים, פעם אחת עם עורך דין שהחלטתי שהוא לא טוב, אז עזבתי אותו, בסדר? לא כל עורכי דין טובים, בסדר? עכשיו תשמעו את הגאונות של הרים יגש. אם יבוא שטר רגיל שהוא כפירת שיעבוד קרקעות, הוא מקלקל לי את עולם השבועות? לא, אתם יודעים למה? קראתם את הרמב״ם. אם בא שטר שכתוב כמו שצריך, המקרה סגור מראש, לא צריך שבועות. אתם יודעים מה המקרה היחיד בכל השעס שלדעת הרים יגש הוא מקרה של כפירת שיעבוד קרקעות? מקרה אחד בלבד, יודעים מי הוא? שטר, אתם איתי? שטר שלא סגר את המקרה. אתם יודעים מה המקרה? שטר שאפשר להתווכח עליו. מה השטר היחיד שאפשר להתווכח עליו? סלין דינרין, שימו לב. הרים יגש גאון. כאילו הרים יגש בעצם בא ואמר, המקרה היחיד שהוא כפירת שיעבוד קרקעות זה סלין דינרין. למה? כי מצד אחד אפשר לגבות איתו ממשועבדים והשטר לפניך, מצד שני אפשר, יכול להיות מודל במקצת, בשטר תקני שכתוב הסכום, זה לא אכפת לי שהוא כפירת שיעבוד קרקעות, בסדר? אתם איתי?
לכן התירוץ הזה לא מתאים פה, לכן לא השתמשו בו כאילו.
מה זה?
לכן לא אומר שהתירוץ פה של הנשבעים על כפירת שיעבוד קרקעות, כאילו לא התייחסו אליו כאן, כי אפשר להפיל אותו.
לא, כפירת שיעבוד קרקעות כתוב פה, אבל הוא לא רלוונטי באף מקרה אחר. אם אין שטר, הוא לא רלוונטי. אם יש שטר שכתוב כתקנו, גם לא רלוונטי. הוא רק רלוונטי פה. בעצם רק בסלין דינרין, כפירת שיעבוד קרקעות הוא נימוק שתופס. עכשיו, אם אתה חוזר לרמב"מים, אתה מבין, בהלכות אישות פרק ט"ז, אתם יודעים באיזה מקרה הרמב"ם מדבר? שהם מתווכחים מהי הסכום הכתובה, אבל מי לא לפנינו? הכתובה, אין שטר, לפי הרים יגש, אין כפירת שיעבוד קרקעות. זה ההסבר על הרמב״ם, דרך אגב. בהלכות עדות שמה, אין כתובה. בהלכות עדות, פרק ב', אמרתי לכם, שני קטעי עדים, שאחת מהן פסולות. אז אם אחת מהקטעים פסולות, אז מה אין לי? אין לי שטר, נכון. אם אין לי שטר, אז נראה, אין כפירת שיעבוד קרקעות. זה מובן? זה ממש? זה ברור שזה הסבר הרמב״ם. עכשיו, רב חיים בדרך לימודו לא למד כמוני, תפורת הדיוק, אני... רב חיים לא אמר, הוא לקח את זה מהרים יגש, והסברו מה שהרים יגש אמר, אלא רב חיים הלך בכיוון אחר לגמרי. קודם כל רואים ברב חיים שיש לו אפס הזדהות עם הרעיון של כפירת שיעבוד קרקעות. הוא באמת, הוא לא מצליח להבין איך זה עובד, ולכן מה שהוא מנסה לטעון, שכפירת שיעבוד קרקעות רלוונטי רק בשבועת הפיקדון. רק בגמרה בשבועות אפלה דם את זין, ולכן הרמב"ם מביא אותו רק שם, הוא מסביר את הסברה בעצם של ה... אני אומר אחרת, הרים יגש וגם הרמב"ם באמת כנראה לא סברו את כפירת שיעבוד קרקעות, הוא באמת מושג מאוד מאוד קשה, אבל השאלה הפשוטה היא, אז למה הוא עולה בגמרא בשבועות ל"ז, ולמה הרמב"ם מביא אותו, כאילו השאלה היא למה, לא למה הוא לא מביא אותו בכל המקומות האחרים, אלא למה הוא מביא אותו בחוד שבועת הפיקדון, זה מובן? יפה, אבל מה ההסבר? אז פה רב חיים אומר, האמת, דבר מאוד יפה. האמת, זה רב חיים מאוד מאוד יפה. רב חיים אומר, כפירת שיעבוד קרקעות, הוא אומר, יש אופציה שאני אגבה מקרקע, אבל האמת, כשיש אופציה שאני אגבה מקרקע, עדיין יש אופציה שאני אגבה ממטלטלין. אז לכן בכל השטרות, שאני דן, אם אני, יש ויכוח על השטר וכו', די האופציה שאני אגבה ממטלטלין, כדי להגיד שאני לא נשבע על קרקע. ומה קורה בשבועת הפיקדון? בוא נסביר מה זה שבועת הפיקדון. אני, באדם טבע אותך, ואתה הכחשת, ונשבעת על השקר, ואז באת והודית שהיית לא בסדר. עכשיו, אתה אז מביא קורבן, זה שבועת הפיקדון. עכשיו, מה שהגמרא, מה שרב חיים אומר, המחייב של שבועת הפיקדון, כאן הוא מעלה שאלה, שהוא נוקט עמדה, שאני כבר אומר לכם, בראשונים כתוב הפוך. יש תערובת בשבועת הפיקדון בין שבועת שקר לבין ממון. מה השאלה המרכזית? האם זה חיוב על השבועה או האם זה חיוב על הגזל שגזלת אותו באמצעות השבועה? אתם איתי? רב חיים נוקט כדבר פשוט ששבועת הפיקדון זה גזל. זה גזלת באמצעות שבועה. תבעו אותך בבית דין, השביעו אותך, נשבעת על השקר, אז הדיינים פסקו בעקבות השבועה שלך שהיה... חפץ הוא שלך. אז גזלת, כשאומר רב חיים, זה לא נגד גמרות מפורשות.
נגד קורבנות אשם וחטאת.
לא, לא. אז שבועת הפיקדון, אני אסביר, בסדר, אני אתן עוד קצת רקע. שבועת הפיקדון, אדם חייב רק אם הוא נשבע שבועה שבעקבותיה הממון נשאר אצלו ולא עבר לשני. סתם ככה שבן אדם יישבע שבועת שקר, זה שבועת ביטוי, זה לא שבועת פיקדון. שבועת פיקדון חייבת ממון. השאלה, אבל מה התערובת? האם רב חיים מניח שם כהנחה שבשבועת הפיקדון אתה גזלת את הממון באמצעות השבועה. שאומר רב חיים, כשאני גוזל, אז הגזל חייב להגיד שאני התייחסתי לכל אופציות הגבייה. כמו, היה מלווה בשטר, והמלווה בשטר הזה היה יכול לגבות ממטלטלין, וגם היה יכול לגבות מקרקעות. עכשיו, אם אני לא אתייחס לקרקע, אני אתייחס רק למטלטלין, יוצא שהשבועה שלי לא גזלה אותך. למה? כי השבועה לא התייחסה לאפשרות של הגבייה מקרקע. לכן כל שבועת הפיקדון, כדי לחייב אותך את הקורבן, אני חייב להגיד שהתייחסת לקרקע. אז לכן, רואי, אין יש באים על הקרקעות? לעומת זאת, לכן כפירת שיבוד קרקע, לכן מלווה אני חוזר. כשאני נמצא במקרה רגיל של מלווה, מתווכחים על מטלטלין. מה אכפת לי שאתה יכול לגבות מקרקע? אז השבועה שלי לא מתייחסת לקרקע, בסדר? אז מה אתייחס אליה? בוא אני אדבר על המטלטלין. אני יכול להשביר אותך על המטלטלין. אני יכול להשביר אותך על ה-5 וה-3. יכול, יאללה, תשבע על ה-5 וה-3. אבל בשבועת הפיקדון, הרי אתה נשבעת על השקר, ומה אני אומר? על ידי השבועה שלך, אתה מנעת ממנו מלגבות ממך. אבל אם אני, ולכן הוא אומר, מה נקרא שמנעתי ממך מלגבות ממני? עם מה אני עשיתי? אם אני התייחסתי גם לאופציה של קרקע. אבל אם, אז אני אומר, השבועה גזלה אותך. למה לא גבית בגלל השבועה, לא מקרקע, לא ממטלטלין? אבל אם השבועה שלי לא מתייחסת לאפשרות הגבייה מקרקע, כי אתה אומר, אני רק נשבע על המטלטלין, מה, בוא נשבע אותי על המטלטלין, יוצא שגם אחרי השבועה עדיין האופציה גבייה מקרקע היא קיימת, אז למה שאני חייב אותך שבועת הפיקדון? ומילים אחרות, כדי לחייב אותך שבועת הפיקדון על שבועתך, אני צריך להניח שהיא מתייחסת גם לקרקעות. אין נשבעים על הקרקעות? לעומת זאת, בסתם חוב, בוא נשמע רק על המטלטלין. אנחנו מתווכחים על המטלטלין, אבל בגדול, מה שבעצם יוצא, אני חוזר, לפי התוספות, ההכנסה של כפירת שיבוד קרקעות, הרג את מודה במקצת, בעצם הוא השאיר אותו לאיזו קינטות מוזרות, שהרב שרלו התייחס אליהן, עם קינטות ממש מוזרות, מי כמובן עשה תחיית המתים, החייאה למודה במקצת, הדרבנן, ששיעבוד רק גובה ממלווה בשטר, אז עכשיו אני יכול עוד פעם למשום לרווחה, יש מודה במקצת במלווה בעל פה. בסדר? בבית מדרשו של הרי מיגש והרמב"ם, בית המדרש שלהם, הם בעצם אמרו, אני לא מבין מה זה בכלל כפירת שיעבוד קרקעות, כאילו, הם בעצם צמצמו אותו רק לסלים דינרין, הרי מיגש. הרי מיגש אומר, זה המקרה היחיד שעליו נאמר, כפירת שיעבוד קרקעות. זה שטר שעליו יהיה ויכוח, והשטר הזה הוא עומד ממש לגבייה, כי אתה יכול איתו לגבות, רק פה אומרים שכל השאר הם לא כפירת שיבוד קרקעות. גם הרמב״ם מה עשה לכפירת שיבוד קרקעות? הוא העיף אותו מהמערכת, שהוא מסביר את סלים דינרין, גם הוא לא מביא כפירת שיבוד קרקעות, שמתם לב? הוא בכלל לא, הוא בקושי מביא אותו רק במקרה אחד של שבועת הפיקדון. בשבועת הפיקדון, על מלווה בשטר, היות והשבועה חייבת להתייחס לאופציית הגבייה המעיקה, אז כאן אני אומר, זה הכל, אין כפירת שיבוד קרקעות. אתה אומר שמה, כי אתה חוזר, אני רואה שאתה מורב בהלכה דל, בצדק, גם אני, כן. כלומר, אתה חוזר לביטוי שלו, והרי כל נכסה משועבדים בו. מקבל, מקבל, אבל פה זה לא בשביל להגיד שזאת הסיבה שלא נשבעים. כן, אתה צודק, אני מקבל. ואתה בעצם רוצה להגיד, והרי כל נכסה משועבדים בו, רומז לכפירת שיבוד קרקעות. בסדר גמור. אבל אז יוצא ככה, ההודעה לא הודעה, וזה גם קרקע. אנחנו הסברנו קודם אחר, שים לב אתה נותן הסבר אחר מקודם. אתה אומר, כל נכסה משועבדים בו, זה לא הסבר למה ההודעה שלך לא שווה כלום. כי המקרה סגור, הבנתי. בסדר גמור, אני מקבל. מקבל. אז הוא רומז לזה פה. אבל זהו, זה לא נמצא במקומות אחרים. זה ממש הרמה מורים ייגש. בסדר? אנחנו בזה מסיימים את סוגיית אילך. לא גמרנו את האמת הסוגיה, אבל זה גורם את השיעורים על אילך, אוקיי? כי אם מישהו רוצה לבוא לדבר איתי על אילך לבד, בכיף, זה התענוג שלי, אבל רק שתי מילים. יש פה ראיה שמביאים משבועות בדף מהמשניות שם. הראיה הבאה זה תענוג כלים וקרקעות. הגמרא עודפת הראיה הזאת, היא אומרת, את שבועות לא מעניין אילך, תוציאו את זה במערכת, לא רמזו לאילך, זה לא עניין אותם בכלל, אילך זה לא בעיית שבועות. שנית, הגמרא מביאה ראיה מפיקדון מי שומרים, שמתם לב לזה? אז מה שאני מבקש, אני מסביר לכם את האמת, הרב תמיר רוצה שאחרי חנוכה יתחילו את דף ו' עמוד א', אנחנו דק בדל... יפה, אז לכן מה שאני אומר, מה התוכנית שלנו לשבוע הבא, בסדר? אנחנו ביום, אני אומר ככה, מי שימשיך ללמוד את אילך, את הראיות, וירצו לדבר איתי על זה, ירצו איזה חבורונת, בשמחה, יש עוד מה להגיד, בסדר? אני אגיד ככה, רוב מה שיש להגיד לא נוגע להבנת היסודות של אילך, אני אומר את האמת, היסודות של אילך הבנו. זה נוגע יותר לנקודות ספציפיות של שומרים, של מזיק. אני אומר, אני אשמח להשלים לכם את זה, אבל אני פשוט לא מספיק, אני אומר את האמת. אבל היסודות של אילך אתם יודעים. בסדר, אני אומר לכם, אתם מבינים את אילך. בסדר? כן. אם לא, אז תמשיך ללמוד. אז ככה, אחיה, ביום ראשון שני, אני רוצה ללמוד אהור ראיה ושבועת אסת. ו... מי לשלישי רביעי חמישי, כאילו כולל שיעור כללי, זה חשי דממונה שזה היה עמוד ב', בסדר?
אבל אנחנו לא נבין שיעור כללי.
אני לא אעביר שיעור על חשי דממונה, הרב תמיר ביקש שהרב מאיר ייתן שיעור לפני שהוא מעביר את השיעור כללי, או שאתם תראו את הגמרא. אז אני אומר לדעתי מספיק שתקראו את הגמרא להבין את השיעור כללי שלו, בסדר?
אני... אבל הרב, השיעור כללי יהיה כהכנה לשיעור שלך.
מה זה?
השיעור כללי יהיה הכנה לשיעור שלך.
לא יודע, אני אומר לגמרא, אני לא... אבל אני אומר, אלן, אתה רוצה להפוך את הסדר? שאני אתן שיעור קודם לך של הממונה ורק עזה לאוריה, בשביל מה? בסדר? בכל מקרה, בתיאבון לכולם, ושבת שלום.